ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
שלום לכם וערב טוב, אהלן מליניאק.
היי, מה
העניין? בסרביה הודיעו שהמועדון מדובאי שעתיד להצטרף ליולב, אתה יודע, ליורו קאפ ויורו ליג, הגיעו איתו להסכם. המועדון מדובאי יעביר מדי שנה 2.5 מיליון יורו לליגה האדריאטית, שם הם ישחקו, הם חייבים להיות בליגה באחת המדינות באירופה. ובין השאר ישלם כמובן פלוס את כל הטיסות וכל הדברים האלה של הקבוצות האלה מהמדינות האלה לדובאי וחזרה. ביורוליג הם ישלמו $5 מיליון לכל אחת מהשותפות עם רישיון A, המייסדות, כתנאי כניסה, אבל אין, אתה יודע, אין סלרי קאפ, אין מגבלת שכר, אני יכול לומר את שכר $200 מיליון לדוגמה. איך אתה רואה את הבישול של כל העניין הזה? אבל תזכור דבר אחד, ארי, הם לא רצו לקבל מועדונים אחרים, כי הם אמרו, אנחנו רוצים מסורות של כדורסל וכל הדברים האלה, לשמור על הכדורסל אירופי.
לא רק כסף. לא מעניין את היורו לי כסף.
ממש.
הם חפשים מורשת, כן, ו... כן. הבנתי. אתה יודע, הפועל תל אביב נכשלה בניסיון שלה לעלות ליורוליג דרך היורו קאפ. יכול להיות מצב תיאורטי לא יודע מי ישחק שם, יש להם כסף, בטח יהיו שם שחקנים טובים, ווצ'יץ' שינהל את
המועדון. קשור, כן, ווצ'יץ' עם מישקו, עם רסטנוביץ' מעורבים שם.
הבנתי.
כמובן, גם כל השכים וכל הדברים האלה.
אוקיי, אז תבין, יכולים להירשם לאדריאטית.
נרשמו?
ששם, אני אומר, להירשם לאדריאטית, כל אחד עם כסף יכול, ואז להתחיל מהיורוקאפ. להתחיל מהיורוקאפ, שישאלו את הפועל תל אביב, זה לפעמים אתה יכול להיתקע שם. דרך אגב, מי שעולה מהיורוקאפ זה רק לעונה אחת. ביורוליג.
כן.
הם יש להם סעיף בית ג'
יש להם סעיף בית ג' ובעיקר זין.
כן.
שברגע שהם יעלו, הם יהפכו לבעל רישיון, אם צריך, הם יתנו עוד 50 מיליון.
כן.
או 100 מיליון, מה זה שונה?
אתה יודע, גם אני בקצב של אחרים חופשי. עוד 50, יאללה, תביאו 50.
מה זה בשבילם?
הם כנראה גם התווכחו על כסף, אני לא הייתי שם, אבל כסף של אחרים... עכשיו הציעו כל מיני הצעות למיץ' גולדר, אתה יודע, לזה, לאדלסון, מה זה בשבילו עוד איזה 100 מיליון? אז מה? אתה הולך וזה?
אבל פה זה לא מיליארדר אחד, זה הרי מה שמיליארדרים.
לא, בסדר, אני לא מרחם עליהם. מה שאני אומר, שעל הסעיף הכי חשוב, היורו ליג ויתר. וזה הכסף. מכיוון שהם פחדו שבכסף הם יקנו את המקום שלהם, ובכסף הם גם יקנו אחרי שחקנים. עכשיו, הם יקנו 10 שחקנים. אין הרי שחקני כדורסל בדובאי. הם יקנו 10, 12.
הם קנו נבחרת כדוריד.
כן, אבל זה קנו נבחרת ונגמר. פה הם יקנו 10, זה יעלה את השכר שכל יתר 100. כולם ירצו את הסכומים, לא האלה.
אי אפשר. אי אפשר, אירופה לא יכולה לעמוד בזה.
איך נתנו להם?
למי? לא, מה שהיא תקבל בדובאי, תקבל בדובאי. לביתר
דובאי.
לביתר דובאי נתנו, כי זה דובאי, יש להם, אין סלרי קאפ, אין מגבלת שכר.
זה מה שהפחיד את היורוליג, את זה. זהו, חוץ מזה.
הכל בסדר.
לא, צריך לבדוק איך זה משפיע על מכבי, על צ'סקה, והם לא כך אוהבים את הדבר הזה, הם התנגדו. וזה לא עזר להם.
לא אוהבים, זה מה שנקרא, יש בנו אהבה והיא תנצח. עורך ומפיק שר פלסנר. אחראית על השידור ברדיו 103 תמר שלומוביץ', ברדיו צפון 104.5 יניב לני. עורכים בדיגיטל, רונית שבתאי, איתי ניקסון, חירות הזני ודוד זבולוני. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציות חמל. שידור ישיר בפיד ספורט, ואנחנו פוצחים עם נדב צנציפר, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
היי.
מחר, לא מחר, מחרתיים זה קורה ביום חמישי, 9:45, אנחנו מארחים במרכאות כן, בהונגריה את, בבודפשט את נבחרת איסלנד, על עלייה לגמר, על עלייה לגמר של דרג א' בליגת האומות, ו...
יש לנו עוד יומיים לנפח.
אנחנו יכולים לנפח גם אחרי זה. צנצי נפח לו.
אני יכול לנפח את המוח אם אתה רוצה, אבל...
לא, תגיד לו למשל, שאם עוברים את איסלנד זה הישג. תן לו את הדברים האלה.
נכון, נכון.
רואה, הנה.
אז אני אגיד לך משהו, תראה, אני אגיד לך משהו, קוף אוהב לנפח, ואז לפוצץ. אז אני אומר, בוא פעם לא ננפח. בוא ננסה להיות ריאליים, כמו שקוף אוהב להגיד תמיד. בוא ננסה להיות
ריאליים. אם אתה ריאלי, אל תיסע. אם זה ריאליות.
אבל... אבל להגיד ל... אני החלטתי להישאר לידך פשוט, אני לא יכול לעזוב אותך. אם נעלה לגמר, אני אסע. אבל בכל מקרה, באמת עכשיו, איסלנד היא נבחרת, ארי, אני אפנה לך כי אתה הבן אדם השפוי מבינינו. נבחרת איסלנד היא נבחרת שעל הנייר, על הנייר, שהנייר הזה לפעמים, אתה יודע, הוא לא קובע כלום.
זה נייר לקמוס.
על הנייר עם סגל שחקנים, כן, עם סגל שחקנים טוב משלנו.
זה ברור.
משחקים בליגות הבחירות באירופה, כולל בפרמייר ליג, בליגה הצרפתית, בליגה האיטלקית, בוא נגיד השחקנים הכאילו הפחות טובים משחקים בדנמרק, בקופנהגן, בליגה שנייה באיטליה וכו'.
אבל השוער שלהם לא משחק.
השוער שלהם הוא שוער סגל בברנדפורד, ולדימרסון, וקופמנסון, שלנו, עדיין חושב שאנחנו צריכים לעבור. עכשיו אני אומר מצד שני, אם אני רוצה להיות קצת אופטימי...
לא, אני אומר צריך לעבור, אבל אני ריאלי.
אוקיי, אז רגע, שנייה. אבל אני אומר מצד שני...
אני גם לא אומר צריך לעבור, אני מצטט פשוט את ראשי ההתאחדות, הנבחרת, המינלת,
השחקנים,
54 שנה...
אבל דני אבדי אמר שצריך להגיע לגמר של אליפות אירופה,
נכון,
שהם לא עברו את הסיבוב
הראשון. כי הוא בא לשם, הוא הגיע לנבחרת. אז הוא בא לנבחרת עד גיל 20, הוא היה אלוף אירופה, אבל שוב, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, בקשקושים, דיבורים, הבטחות, רמאויות, הונאות וכל הדברים האלה, אנחנו פודיום בכל תחרות.
אז לכן ברגע, אני הפעם לא רוצה להיות במקום
אבל,
הזה.
אז אני אומר, לך, אבל אני 54 שנה, אני 54 שנה, רק מרמה, מבטיח, מספר סיפורים לקהל, הפעם זה הפעם, אתה 60 באירופה, 16 באירופה, תכלס במציאות, אתה בעשירייה החמישית באירופה.
טוב, דעותיך ידועות. דעותיך ידועות.
לא יודע, המציאות ידועה.
אני לא יודע, תן לצנסי להשיג, אם יש צד שני, שישיג אותו.
זה המציאות אבל.
אז אני רוצה לתת טיעון, קודם כל, אולי נשנה פילוסופיה, ונגיד אין סיכוי, זה נבחרת יותר טובה, ואם נעבור נגיד איזה יופי של הישג, אתה מבין למשל. אבל אם אני רוצה להיות...
אני דוגל בשיטה הזאת.
יפה, אז אם אני רוצה לחפש כן אופטימיות, עדיין נבחרת איסלנד עם כל זה שהיא נבחרת עם סגל שחקנים טוב משלנו, אגב, השחקן שהוא שם בפרשיות מין, סוגרצון, שמשחק בקנוע, בליגה האיטלקית הראשונה, עם 10 כיבושים, לנו אין אפילו חלוץ אחד ששחק בחול, בטח לא אחרי שהזמינו צ'ון וייסמן ששחק בסלרנטינה, אבל אריה, מצד שני, במוקדמות היורו, נבחרת איסלנד...
גם לנו היה שחקן, דרך אגב, גם לנו היה שחקן, אתה יודע שהוא אשם, לא הוא אשם, נחשד. גם כרגע, רגע, הוא גם, הוא לא עמד לדין, הוא עמד לדין, הוא נחשד.
הלאה.
הוא לא עמד לדין. עכשיו יש עירור, אתה מבין?
מה הקשר, קוף, תן לי.
לא, אני רוצה לדייק. עכשיו יש עירור, כאילו, להביא
תולים. תגיד לי, קוף, אנחנו מייצגים מדינה שרגע לפני הישג השיא שלה מול דנמרק, השחקנים תעסקו בנערות ליווי ולא ב...
אז מי אנחנו שנציין שהוא עבריין מין, לכאורה?
לא, אתה מזכיר לי על פרשיית מין באיסלנד, בזמן שהפרשיית מין הכי גדולה שלך הייתה פה בכדורגל הישראלי, עם בבית מלון לפני דנמרק, אבל לא משנה. אני, אריה, מצד שני, הנבחרת איסלנד הזו, היא סיימה במקדמות היורו עם 3 ניצחונות בלבד מתוך 10 משחקים, אחרי פורטוגל, סלובקיה, אבל בעיקר אחרי לוקסמבורג. ולכן, אני חושב שהמשחק הזה, למרות ש... שבעה שחקנים, בערך 6-7 שחקנים מההרכב הישראלי, משחקים בליגת העל שלנו, ליגה שקיבלה 6-1 מאולימפיאקוס, וליגה שבו היא לא מייצגת שום דבר רציני בכדורגל העולמי, ועדיין אפשר לעבור את איסלנד. לגבי המשחק הבא, מאוד סקפטי, אם זה אם להגיע.
טוב, שמה.
אוקראינה, בטח אם זה אוקראינה.
בתור השפוי היחיד פה, אם הייתי מדבר איתך יומיים קודם, אז אנחנו הולכים להביס את איסלנד, כי ניצחנו 4-1 את... אז אם זה...
איך אתה שופט את זה? איזה זרים בה, זה
במכבי. עזוב, הוא אלה את זה, שחטפנו שישייה.
מילסון, מילסון בויית ההלכה.
עזוב, זה בכלל לא מעניין. עם מילסון, בלי מילסון, אנחנו פחות טובים. מה יש פה לדבר? תשמע.
אין לי את מילסון מהנבחרת, אנחנו עוברים את איסלנד 100%.
אני יודע. אנחנו מדברים על שחקן מחליף במאנגולה.
אבל מילסון לא יהיה ככה וככה. מה שאני אומר, בגלל תוצאה של מכבי חיפה או מכבי תל אביב, להסיק מזה על הסיכויים שלנו נגד איסלנד.
אני רק נותן דוגמה, קצת פרופורציות לגבי
הכדורגל הישראלי. אתה יודע מה לא נתת לו אבל את הדוגמה? לא נתת לו דוגמה שבשני המשחקים שהיו לך נגד איסלנד בליגת האומות אתה לא ניצחת, לא בריקביק ולא פה לפני המלחמה.
אבל תראה את קופמן, תראה אריה, תראה את קופמן את הגישה לחיים שלו. הוא אומר לא ניצחנו,
גם לא הפסדנו.
אבל לא הפסדנו, בדיוק, אתה מבין?
מה? לא, אבל אתה לא מבין, אתה יוצר פה דעת קהל. אתה מבין שאנחנו כאילו טובים יותר.
לא, לא, לא.
אני רוצה להוריד ציפיות, ממש לא. אה,
הבנתי.
לא,
תקשיב.
מה ההפך? אני אומר שהאיסלנדים טובים יותר.
אני הולך לכיסון. הגישה שלי, ואני לא אופטימי ולא פסימי, אנחנו פחות טובים מ-80% מהנבחרות באירופה.
אנדורה. חד
משמעית.
אנדורה ובלרוס.
אבל זה הגישה.
ניצחנו בדקות האחרונות.
85%. אנחנו פחות טובים מ-85%. אולי תסביר לי, ממתי הפחות, היותר טוב מנצח בספורט? על זה בנוי כל הספורט. אחרת לא היינו פה בכלל. ואני אומר, אז מה, הנס יקרה בדיוק ביום חמישי? אני יודע שזה נשמע מגוחך.
הנה, מה זה, דברתי, אני מרצנתי כל רגע מרים ירצה.
אין בעיה, אבל צריך לתווך את המציאות הזאת לציבור. ואז אני נכנס לאתרים וזה, אתה יודע מה המסקנה שאני מגיע? שאם הם בכלל יופיעו למשחק, זה יהיה הישג. מכיוון שהם בכלל מתעסקים, ישראל, פושעים, עבריינים, אורגים בעזה... אני לא בטוח אם באיסלנד מקדישים לזה דקה וחצי. אסלאם יש משחק.
בוא נגיד שבאיסלנד כרגע יותר מעניין התפרצות הרגש באיסלנד.
הרבה יותר, הרבה יותר.
זה בטוח.
מה?
אבל מצד שני, אריה, אי אפשר, קודם כל נתחיל בזה שגם אם נצח את איסלנד זה לא יהיה נס. בוא, זה לא נס. אם תעבור את אוקראינה, אז זה יהיה נס. לעבור את איסלנד זה לא נס. זה שוויוני.
תקשיב, יש מומנטום בכדורגל שאתה לא יכול להסביר אותו. אתה יודע מה? איזה סיכוי אתה היית נותן לבחרת הנוער במונדיאליטו? אז אני אומר,
היית... אגב, אני נטסתי עד ארגנטינה כדי להיות חלק מהדבר הזה.
אני מוכן עכשיו לשלם בשביל לחזור לשם עוד פעם בזמן אמת. תשמע...
ואני אומר לך משהו, זו הייתה הגאווה והכיף הכי גדול, שחוויתי כעיתונאי ספורט שהגעתי לארגנטינה.
אבל תקשיב, אנחנו גם חווינו פה וגם בחול גאווה לאומית כאשר הנבחרת כדורסל שלנו עד גיל 20 השיגה מדליית זהב באליפות אירופה. ומה קרה?
כן, אבל בכדורסל יש פעם מסורת ושגרה, ובכדורגל זה פעם ראשונה.
רגע, אז באמת נסענו, לא נדבר על האחרונות, עם דני אבדיה ועם ימדה.
4-5 שנים.
כן, לא 4-5 שנים, בני 23.
4 פעמים הגיעו, 3 הגיעו לגמר.
עשינו back to back, זה אריאל. אבל אותם כוכבים הצטרפו לנבחרת הבוגרת.
ולאן הם נעלמו?
וראיתי אותם באליפות אירופה האחרונה. אתה מבין שהם באמת היו, איך אומרים, מדרוך. זה השטיחון הזה לפני הדלת. שכל אירופה דרכה עלינו.
אז אני אגיד לך. אני אגיד לך. בנבחרת הזאת שאתה מדבר עליה, יש את זוסמן, שכל קשר שלו לכדורסל הוא מקרי כרגע, אני מקווה זה יעבור.
הוא היה סגן אלוף אירופה.
הוא היה ה-MVP של הטורניר. ויש גם את ים מדר, שחקן יורוליג לגיטימי, ויש גם איזה דני אבדיה, שגם עשה פעם אחת בזה 40 נקודות ב-NBA.
אוקיי, שם זה לא קרה.
מה שאתה תבחר, מה שתחפש, זה מה שתמצא.
אני רק רוצה להגיד לך משהו לגבי הסיפור של המונדיאליטו.
אוקיי.
לא, אז אני אומר לך, לגבי המונדיאליטו, המונדיאליטו עם כל הניסיון לצייר את זה כנוער וכאלה, קוף חמישה שחקנים, מהמונדיאליטו, הם שחקני הרכב נבחרת ישראל היום.
תקשיב.
זאת אומרת, המונדיאליטו הזה יצר את אוסקר גלוך,
ואת חלילי,
ואת למקין,
אוסקר גלוך, שחקן נבחרת ישראל, כל הקמפיין. אוקיי? שחקן נבחרת, אוסקר. בקמפיין האחרון.
אבל הוא לא היה בנבחרת הבוגרת לפני
המונדיאליטו. אבל אני אומר עוד פעם, שאתה מדבר על יצר, יצירה ויוצרים ואמנות.
לא, אז אני אומר
לך. אז אני אומר לך, כל השחקנים האלה, תקשיב, כל השחקנים האלה, אתה יודע, בנבחרת, אני אומר עוד פעם, כל הכוכבים האלה בנבחרת, עדיין לא הביאו דיווידנד על ההשקעה.
תן לי פעם בשלוש שנים נבחרת.
הם בני 19, הם בני 19. רגע, אריה, אני אשאל לך שאלה.
בונה, משחק, תקשיב, משחק הערב או מחר, ילד באנגליה, קובי משהו, לא, לא, באנגליה, ילד בן 17, ימין למעל, עוד לא 17, הוא 16, משחק בספרד, תפסיקו לשחק לי עם הגילאים.
תגיד לי למה אנחנו באזור הזה בכלל, אבל אני אשאל לך שאלה.
אנחנו מדינה שיש בה אולי 30 כדורגלנים, תביא לעשות נבחרת. בספרד יש 3 מיליון.
מה השאלה?
בהצלחה של נבחרת העתודה, אגב, אתה יכול לקחת את אריאל בית הלחמי, סתם דוגמה, שהוא מאמן, שהיה מאמן נבחרת העתודה וזכה וכאלה, ואחר כך הלך לפול אלת הפול תל אביב, גליל עליון וירד ליגות. אתה יודע, זה לא, 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 אין תמיד קורלציה בין דבר אחד לדבר שני, זה אחד. ודבר שני, אריה, היית המון שחקנים שהיו בנבחרת העתודה, שהיום אתה מזכיר את ים הדר, ותמיר בלעד, וזוסמן, ודני, וכל החברה האלה. בוא, חצי מהם, 70% מהם נעלמו בכלל. כאילו, אנחנו בכלל יודעים איפה הם נמצאים היום.
ככה זה עובד.
ככה זה עובד. טוב.
לא, אבל דווקא במונדיאליטו והצעירה,
כולם
נמצאים בליגת העל. בוא נשמור באמת, הליגה שלנו היא מדהימה.
אל ישראל.
כן, כן, אל ישראל.
על הראש חכו.
מה זה קשור לליגה?
בוא נמשיך במלאכת הקדושה, הוא אמר ליגה. בוא נמלך במלאכה הקדושה של העונה הציבורית, הנדסת תודעה גם מחר. תודה, צנצי.
אוקיי, תודה לכם.
עכשיו אנחנו עם ניב דוברת, שליח וואלה וספורט אחת לבודפשט. אהלן, ניב.
היי, רוקוף, מנהר טוב, חברים.
האוכל טוב בבודפשט, שמעתי.
כולה שקורקבנים עם כרוב אדום, חם, יאללה. וואו, והבצקניות האלה.
לפני שעה שיימתי כזה, מנה קטנה.
לא, לא, אל תוכל קטנה. אתה לא תהיה שם כל יום, אל תוכל קטנה, תוכל גדולה. אבל יש שם עוד הרבה דברים.
נום לצהריים בערב, היא המנה העיקרית.
כן, עוד הרבה דברים, הגולה שלי.
שרק אנחנו לא נהיה המנה העיקרית.
בוא תספר לי על האווירה.
נקווה שהאיסלנדים יהיו המנה העיקרית. בוא נקווה שהאיסלנדים יהיו
המנה העיקרית. כולנו מקווים, אבל בין תקווה למציאות. ספר לי, אני מבין שבאמת 1,000 צופים, פחות, 980 צופים, הבטיחו את השתתפותם בגלל כל הבעיות הביטחוניות, שמסרו את שמם וכל הדברים האלה. במשחק הזה שהכמות ברור, בוא נאמר 900 לפחות, זה ישראלים.
כן, תשמע, זה מספר נמוך משמעותית. תראה, הונגריה הפכה באופן רשמי לא רשמי לבית של הכדורגל הישראלי. הייתי פה עם מכבי חיפה 3 פעמים בחודשים האחרונים, נגד פיורנטינה, נגד רן, לפעמים היה קל, לפעמים לא היה קל, הייתי מכבי תל אביב בבצ'קה טופולה בשבוע שעבר בסרביה, אבל הונגריה זה הבית שלנו בלב כורחנו. מקום שמעבר לגולה שגם מרגישים בטוחים פה ואווירה נעימה וגם מרגישים את האוויר. לגבי המספרים המדויקים של כמה קהל יגיע, זה מספרים שמשתנים. אנחנו מחר, יהיה לנו, אני מאמין, מחר בערב מספר ודאי, כי מחר פשוט יש את האמון המסכם של אלון חזן וגם מסיבת עיתונאים ויהיה לנו התייחסות מדויקת. כרגע אני שמעתי מספרים שנעים בין 550 ל-1000, כמו שאמרת, אבל מספר מדויק ואינדיקציה תהיה מחר.
כמה מושבים באצטדיון?
כמה אלפים ספורים, יצריון קטן של אויפשט, תראה את שחקה שם נגד בלרוס, בוא נגיד ככה, זה לא סמי עופר וזה גם לא ומבלי, אבל זה הבית ביום חמישי.
לא, עד כמה 500 איש האלה עושים את
זה. האירוע המרכזי שם זה המשחק של הונגריה מול טורקיה במשחק ידידות, נכון?
לא, הונגריה מארחת על פי ידיעתי באופן קבוע בפושקש ארנה, העיתון הלאומי.
כן, שמה זה 60 אלף, כן. כן, זה 60 אלף
שם. כן, איצטדיון שהוא שווה ערך לוומבלי ואולט ראפורד, זה אנפילד, איצטדיון מדהים. אבל כמובן זה הבית הלאומי של הונגריה, ושם מארחת זה לא אפשר נבחרת ערך ביום חמישי.
מה?
אגב, ביום חמישי גם התמודדנו למה שנבחרת ערכה בנובמבר. בנובמבר זה היה באיזה עיירה סוג של 40 דקות שעה מצפון לעיר, פה זה 10 דקות ממרכז העיר, הרבה יותר מקומי, הרבה יותר קל להגיע, ונקווה שיהיה לפחות 1,000 כחולים לבנים ביציאה שיתנו פוש גדול.
מרשים לכם הקטע הביטחוני, או הקטע של החיסיון המקצועי, להיכנס לאימונים של הנבחרת?
לפני רגע אמרת שאין מה לראות.
לא, הוא כעיתונאי. שבאתי לראות אותך בטורנירים, היה מה לראות, באתי לראות. עוד פתור שאני אחזור איתך לגרנובל.
בטח.
כן. כן, ניב.
אני הייתי רוצה לחזור לטורניר של מלניאק. לשאלתך, קופמן, כן, כן, כמובן, מחר יש לנו, לשאלתך, יש לנו מחר חלום כניסה, אנחנו קודם כל נחווה בצורה מעניינת את האימון המסכם של נבחרת איסלנד, רבע שעה של צפייה, שבטח, אתה יודע, בוא נגיד ככה, הם לא יעברו על כל ההנחיות הטקטיות שלהם, זה, אתה יודע, זה רק להראות לקווי חוץ, ואז אחת המנות העיקריות, לא מעניין כמו גולש, אבל בהחלט הסיסים, מסיבת העיתונאים של המאמן האיסלנדי הנורווגי, שהוא שמענו את הדברתיות שלו בשבועות האחרונים, שלא הוסיף אותה שם מלמדורה. ואחרי שזה יסתיים, יש לנו גם את האימון המסכם של הנבחרת אחר הצהריים ומסיבת העיתונאים, אז מחר יש לנו גישה מלאה עד כמה שניתן, גם בבוקר לזווית האיסלנדית, ובערב לזווית הכי מעניינת, הזווית הישראל דבורנו.
אני מניח שבאמת כל חברי המשלחת ספונים בחדריהם, לא נותנים להם להסתובב בגלל הדאגה הביטחונית.
תראה, אני באופן אישי לא במלון של הנבחרת, אבל אני יכול להגיד לך, אני לא חושב שיש פה הנחיות יוצאות דופן, כמו שאמרתי, טיפו, מכבי חיפה נגד פיורנטינה לפני מספר שבועות, אתה יודע, השחקנים של חיפה, הייתה את ההבטחה של הקבוצה, אבל היה נגד פיורנטינה, סדר גודל של פלוס מינוס 2,000 מועדים, מספר יפה באצטדיון אחר, בדרום בבוז'יק ארנה, ושחקני חיפה בבוקר של המשחק יצאו להליכה בבודפשט, ולמרות הקור הגדול, עם הבטחה סבירה, לא, אתה יודע, לא מעגלי הבטחה של עשור מבטחים, יצאו, הסתובבו והרגישו נהדר, ואני לא חושב ש... אתה יודע, נבחרת דבר אחד בקבוצה ישראל, דבר אחר, אבל אני חושב שגם נבחרת ישראל, אחת הסיבות שבחרו בהונגריה, והונגריה בחרה בנו, זה העובדה שמרגישים פה באופן יחסי בטוח, ולא לא נראה לי שתהיה בעיה ביטחונית שתמנע מגע איתם במינון הנכון וכל זה.
על הכיפק, אני רק רוצה לדעת אם הצלחת לפגוש עם מישהו מהמשלחת, אם משדרים אופטימיות, אם התחושה, אתה יודע, כל הדברים האלה, הרי יש להם את הקטע של באמת, מנסים גם מתישהו להכניס את זה בשחקנים, של שליחות לאומית, אנחנו מצא מלחמה, אני מזכיר לכולם, 164 יום. יש את זה, אתה מרגיש את זה שם?
עדיין לא, כי כמו שמחר, היום האימון, הנבחרת הגיע אתמול, וזה האימון שחרור, היום היה אימון סגור לתקשורת, מחר אמור להיות אימון פתוח לתקשורת, ושם יהיה הממשק העיקרי שלנו. לגבי מה שאמרת על מצב המלחמה, תראה, אני בחצי השנה האחרונה, אני עם הפוטב ביורוקאפ ברחבי אירופה, של ההפתעתי, הקמפיין הזה נגמר מוקדם מן הצפוי לגבי שקטש. עם מכבי חיפה הייתי כמה פעמים, עם מכבי תל אביב ובעירה הציורית בצ'קה טופולה בסרביה בשבוע שעבר. ואני יכול להגיד לך שכל אנשי המשלחות, כל הישראלים שמשחקים, כל צוותי אמון שהייתי בקשת בסיס צמוד בנסיעות הללו, מבינים, ולפני שאנחנו מדברים בכלל על המשחק, מדברים על המצב. כן. ועד כמה הרצון לייצג והפטריוטיות מקבלת משנה תוקף בתקופה כזאת, ואין יותר עוצמתי מזה כשמאום נפרט ישראל. אני בטוח שתחכה לשחקנים. אגב, אני היום כתבתי בוואלה ספורט על זה, שאתה יודע, תראה נבחרת ישראל, יש נגיד 8 שחקנים מכבי תל אביב, כן? ויש המון שחקנים שצחקים בחול. אבל כל אחד מאותם שחקנים ישראלים שצחקים בחול, הם גדלו בארץ. יש להם משפחה בארץ, יש להם חברים בארץ. בזמן שאנחנו מדברים, יש להם חברים ומשפחה מילואימניקים שנלחמים עבורנו בארץ. אז כולם, גם אם הם פיזי בארץ או גם בחול, הם כולם מבינים באופן מלא את המשמעות שיצא את הנבחרת במוחה בתקופה כזאת, ונקווה שיתן להם את הרוח הגבית הנדרשת, יום 50.
על הכיפק, אנחנו נשתמע, תודה. תודה רבה לך.
תודה לכם, כל טוב.
שלומי ברזל, ראש אגף ההסברה וההסתרה בהתאחדות לכדורגל, נמצא כמובן מהנבחרת, כרגע הרי הוא במשימת הסתרה. אהלן שלומי.
באימון סגור, אני מזכיר לך.
נכון, אימון סגור, וגם אתה מכיר. הרי אנחנו מכירים אותך, אתה מה שנקרא סקולר של העניין, ואם באמת, אם נצליח, אז ברור שהכנת תיק להצלחה. אבל הכנת גם תקליקי שלו.
מה זאת אומרת סגור? אין דבר כזה סגור. אני לא רוצה לחשוף פה דברים בשידור, אבל היו הרבה פעמים שמאמנים חשבו שהם באימון סגור, אבל המנקים באצטדיון, הם כולם עם תעודת פרו. תרגיע.
אריה, אני חושב את הממטרות פה אפילו.
תשמע, היו גם מאמנים שנכנסו לסכם מסע של נבחרת וחשבו שאף אחד לא יודע ולא שומע. היו הרבה דברים בעולם.
אני מאמין שבוא, היום הכל רואים והכל יודעים.
יש בטח גם רחפנים ולוויינים וכל הדברים האלה.
ברור.
קטממים, קטממים. כן.
כן, יש הכל, הכל, כן.
מה המצב שלכם? זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו באמת הגענו... הגענו למצב שבו כל החייבים לעבור, חייבים לזה, הפעם אנחנו ביורו, הפעם אנחנו פה, גאוות העם היהודי לדורותיו וכאלה, נפגשת עם המציאות ונותרו קצת יותר מ-48 שעות. מה הכנת לנו?
זה נוקאוט, כאילו אין פה.
זה אנחנו יודעים, שלומי, אבל מה...
לא, אז אני אומר, או שהמצב ממשיך או לא, אתה יודע, היום זה האימון הראשון, בעצם שהנבחרת מקיימת, רק כדי להבין מה זה מחזור חיים של נבחרת. אוקיי, אתמול, אתה יודע, הגענו לכאן, יום של העברות, שחקנים של מכבי תל אביב.
שמעתי שהגלת מטען שלכם פגע במטוס, לא פחדתם?
כן, זה היה מול פוטנציאל לפרק ותופע בחקירה, אבל איך שרד לו.
אני לא הבנתי, למה הם צריכים לדאוג? שידאג המטוס.
לא, אבל הם טסו בו. לפני שזה קרה.
איך אמרת, יש לפני אמרה, אני חושב שזה בסדר.
כן.
אבל היום זה האימון הראשון, באמת האימון הראשון, מחר אימון מסכם, ויום חמישי נשחק על כל הקופה, אתה יודע, אנחנו...
אתה עושה את זה כבר... כן, אתה עושה את זה כבר עשרות שנים, את הקטע של ליווי הנבחרות. מה התחושה שלך? כי בדרך כלל אתה לא טועה.
אני לא מכיר כל כך טוב את האיסלנדים, מעבר למפגש שפגשנו אותם פעמיים ב...
לא, לא, עזוב את האיסלנדים, דבר עליי.
לא, אני אומר, מבחינתנו, אנחנו עושים בסיטואציה טובה, אני עוד פעם, אני יכול לעשות לעצמי, לדבר קצת על החיסורים, יאמר לזכות אלון ויוסי, אם לא מזכירים את זה.
נכון, מה להזכיר?
לא, אני אומר, בסדר, אמרתי, בהתחשב בנסיבות, חושב שבסך הכל קיבלנו את רוב השחקנים בכושר טוב, זאת אומרת, הייתה איזו תקופה שהם קצת פחות הצטיינו, אבל זה נראה בסדר, זה נראה כאילו אתה מקבל לשחקנים בפיק, אם זה אוסקר לצורך העניין, אם זה ערן זהבי, עומרי גלאזר, שחקנים, מיגל חזר לשחק. זה סגל שיכול וצריך לעבור את איסלאם.
תקשיב, אני לא יודע, אני לא יודע מה מתכננים, מה מתכנן הצוות המקצועי, אלון ועוזריו ויוסי, אבל אני מניח שהאיסלנדי, המאמן האיסלנדי, למרות שהוא טומטום, שבאמת לקראת המפגש מכניס דעות פוליטיות, חלקן חסרו בסיס, אבל לא משנה, הוא לא עד כדי כך טומטום, והוא יודע להתכונן לעניין הזה שנקרא, לתופעה הזאת שנקראת ערן זהבי. זה יכול לגרום נגיד לצוות המקצועי לשנות שהוא לא יפתח או דברים כאלה?
לא, אני לא חושב שזה ברמות האלה. אתה פה, אם אתה חושב שאלה ה-11 שלך, או זה שחקן מסוים שאתה רוצה שיהיה בהרכב, אתה לא עושה פה שום דבר. ערן לא שיחק בקמפיין נגד האיסלנדים, אבל היום כל התוכנות...
לא, כי אני רואה במכבי, אני רואה במכבי שלפעמים רוביקין מחליט, אתה יודע, הוא לא פותח, פותחים אחרים.
לא, תראה, ואם זה גם עניין של העומסים, בוא, אין לנו אפשרות לוותר בו בעניין של העומסים, זהו. זה שני משחקים מהיורו, זה כל מה שאתה יכול לזרוק, אתה זורק ונותן הכל, אני חושב שזה גם יהיה המסר של אלון לשחקנים, כאילו, אל תעשו חשבון ואל תנסו להשאיר לי משהו למשחק הבא, זה המשחק, היחיד שאנחנו
רואים לנצח. בהינתן המצב העובדתי לפיו האיסלנדים הם גם גבוהה, גם חזקה, גם מהירה, גם כל הדברים, לא דבר על טכניקה כרגע, ואנחנו אומרים עלינו שאנחנו טובים מהם בטכניקה. זה אמור לבוא לידי ביטוי, כי בסך הכל אתה יודע, צריך לשחק בעצימות גבוהה את ה-90 דקות.
לא, לא, אני לא חושב, אני אומר לך אותם, זה שתי נבחרות, אתה שואל אותי, ההבדלים ביניהם הם הבדלים גדולים, אני אומר לך בכנות, לטעמי, אם אנחנו במשחק טוב, הם במשחק טוב, אנחנו צריכים להיות אלה שיוצאים מנצחים, אוקיי? אני אומר, ששתי המשחקים זרוקו טוב, אתה יכול לקוות, אתה יכול להתפלל, אני מקווה ש... אני אגיד את זה בזהירות, אני מקווה שהנבחרת, אני לא חושב שהיא
יכולה... ספגנו, שלומי, ספגנו בכל משחק בקמפיין, הפעם זה יהיה אחרת?
כן.
אוקיי.
אני מוכן לספוג מחר, ביום חמישי כמה שתרצה, ולהפקיע שעה אחת.
לא, גם אם אתה לא מוכן, אנחנו סופגים בכל משחק.
אז אני אומר, בסדר, אז אני אומר עוד פעם, אז נבחרת איסלנד היא לא נבחרת שמרססת או משהו כזה, פעמיים נפגשנו איתה, פעמיים המשחקים הסתיימו ב-2-2, היו הם מאוד מאוזנים במשחקים, אני חייב להגיד, זה לא שצד יכול להגיד, קופחתי במשחק הזה, זה רגע של התעלות. אני מניח שכרגע ראש מערך האיסלנדי מתראיין אצלם ברדיו ואומר גם כן זה רגע של התעלות. אני לא חושב שאומר את זה אחרת ממני. אבל זה באמת הרגעים האלה
שאריה... הנה אני שומע את השאלה הבאה. האם אנחנו משחקים, האם אנחנו נשחק עם שניים או עם שלושה בלמים? זה, אתה יודע...
אני, תראה, לאורך כל הקמפיין, השיטה הייתה מאוד ברורה, שחקו עם שני בלמים, אני לא חושב שתראה שינוי בקטע הזה, לא חושב שתראה. בוא נגיד, אני אהיה מאוד מופתע, זאת אומרת, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, מה שהם מבינים בהיערכות שלהם, אבל אני חושב שהם יחפשו, מעבר לצורת משחק שהם רוצים לראות, הם יחפשו את אלה שחקנים, את האקסטרות, זה הרגעים האלה שצוות מקצועי מנסה להוציא מהשחקנים שלו עוד משהו שיכול להיות ההבדל.
כן. שלומי, האם תהיה ערכות לקראת ביתות אחרה מ-11 מטר, אימונים וכאלה, כי אנחנו לא כך טובים בדברים האלה תחת לחץ, אנחנו עם סובל מ-PTSD.
א', יש לנו שואל ראשון שמי שאחת ההתמחויות שלו זה פנדלים.
אבל עדיין צריך גם לבעוט, אני זוכר את זה אבי מחתי נגד פרוטלן.
כן, אבל אני אומר, לא עברתי על תוכנית אימון של המאמנים, אני כמעט, לפעמים זה גם עניין פסיכולוגי, אני כן רוצה לעשות את זה, לא רוצה לעשות את זה, ואני חושב שצריך לעשות את זה, אני חושב שאתה צודק בקטע הזה.
הנה הקוף, תראה, הקוף עשה כבר צעד אחד קדימה. אנחנו לא מפסידים אוטומטית, אנחנו נפסיד בפנדלים.
למה? כי אני צריך לעזור לחבר'ה של פרימו ורז וכולם, להגיד, לא הפסדנו, היה טקו.
נכון.
רק בפנדלים הפסדנו.
בדיוק.
כן, נכון. כן, שלומי, אני מבקש שבסיבות העיתונאים צקה עם האיסלנדים, שכולם מודים לאמא רוסיה, שלא שלך את נבחרתה, כי לא נתנו לה.
ואם חס וחלילה מפסידים, אתה פטור מרעיון פה אצל קופמן.
אתה פטור.
אני אצג אותך, אני כבר מכיר את השאלות.
אני
רוצה שאני אתן לחופשה באיסלנד.
האמת, סל הגייזרים, יפה.
סל ההרגש עכשיו שמתחרץ.
נכון, נו. תעשה חיים, תבלם. תודה. אנחנו עכשיו עם ז'אן טלסניקוב, בעבר שחקן נבחרת ישראל, שחק בליגה הסקוטית, שחק בביתר ירושלים, במסמך אשדוד, זה מה שאני זוכר. גם, ועכשיו הוא שגריר מטעם הכדורגל הישראלי בבודפשט. אהלן ז'אן.
שלום לכם, ערב טוב, איזה כבוד.
כבוד, כבוד הוא לנו, דרך אגב. חבל שלא כל השחקנים, אמרתי לך גם בצהריים, חבל שלא כל הכדורגלנים שלנו, נראים ובנויים כמוך וכמו ג'ימי טורק, הייתי מרגיש יותר בטוח מול האיסלנדים. אבל זה כבר, אתה יודע,
הוא עדיין בחיים, עזוב את האספד. עזוב, טלסניקוב.
ג'ימי בעד יותר טוב ממרחקים.
שניכם הייתם, אתה יודע, עם ארבע ראשי, שהיום זה לשני שחקנים ביחד. איך אתה רואה את מה שקורה שם? אתה, מה שנקרא, קרוב אצל המחנה.
כן, כן. קודם כל, אני מאוד מתרגש. מעצם היותי כאן, ואין ספק שאני מתבונן מכל מיני נקודות מבט אישיות שלי, כאיש מקצוע, כשחקן נבחרת לשעבר, ואני מוכרח לומר שאני בהלם ב-180 מעלות, תראה, נהניתי כשחקן נבחרת, אבל הפערים מבחינה מקצועית, התרוממנו לרמות אחרות של גודל צוות, כל מה שסובב את הנבחרת ברמת התנאים המקצועיים, אני מרגיש שזה טופ, שקט ובאמת אפשור לתת להם להיות גם בתוך מתווה מקצועי וגם בתוך המתווה הרגשי שמאפשר שלווה וכניסה מה שנקרא למשחק הזה בצורה הכי טוב שיש. אני מאוד מתרשם לטובה ממש, באמת, כאילו התנאים הם סופר סופר מקצועיים.
תגיד, בתקופה שלך מה היה? בלגן סביב לנבחרת?
לא היה את ה... כל איש מקצוע עסק במספר מקצועות.
למשל?
אני אומר, לא היה לנו פסיכולוג, ולא היה לנו פיזיותרפיסטים ברמה כזאת, וספורטרפיסטים, ושפים, ובאמת אנליסטים. יש פה הכל מהכל, ועוזרי מאמן, ומנהל מקצועי שבא מלמעלה. זה עולם אחר לגמרי של התנהלות, אנחנו באמת נוגעים פה מבחינתי, באיך שאני מבין ומכיר פה בפסגה גבוהה מאוד של התנהלות, וזה עושה לי ממש טוב, זה נותן לי ביטחון, ואנחנו גם מדברים על שחקנים שהם לא פריירים כבר, הם חווים, הרבה מאוד מהם חוו את חול, והם חווים את חול, גם המתווה האנושי הוא מאוד טוב, ואני יכול להגיד את זה עליי, כי אני חווה מהם, אני מכיר את רובם, חלקם נגעתי במסע החיים שלי, גם כן נפגשתי איתם, וחלקם התרחתי. יש באמת אנרגיה מדהימה. הנה, יש פה אוהדים מדהימים, כבר הגיעו למשחק. תוך כדי אני פה בשידור, תודה חבר'ה.
עד המשחק, אתה יכול להתסחבק איתם.
אחרי המשחק. תבקש מקלט פוליטי.
כן, כן, בוא, אני, כן, אנחנו, הכל יפה, הכל נחמד. תראו, אני קודם כל אומר את האמת. דבר שני, בסופו של דבר, אנחנו, אני אדם פרגמטי בסוף, כאן התוצאה. יש לנו משחק סופר קשה נגד נבחרת איסלנד, שהיא לא פריירית בכלל, ויש להם שחקנים איכותיים, כמה שחקנים מאוד טובים שמשחקים בליגות האירופאיות ומצליחים, זה בליגה האיטלקית. אמנם הם לא הראיות הכדורגל, אבל בוא, אנחנו צריכים להיות בגובה העיניים עם כולם, אני חושב שזאת התחושה גם פה, אנחנו יודעים לקראת מה אנחנו הולכים.
תגיד, ג'אן, אתם עושים, כשאני אומר אתם, אני מתכוון אליך ורונן חרזי, שגם הוא צורף למשלחת, נכון. איך המורה צריכה, איך המורה לבוא, התרומה שלכם לנבחרת, אתם עושים שיחות עם הקבוצה, עם האנשים, או אתם...
אני חושב אנחנו לא עושים שיחות, מן הסתם הם נוצרים בצורה טבעית. עצם החדש והישן שמתמזג בפעם הראשונה ברמה כזאת שזה קורה בפעם הראשונה, באמת כל הכבוד ליוסי שבא, אתה יודע, מליברפול, ראה דבר או שניים, וזה רעיון שלו ושל ההתאחדות, ואנחנו מתמזגים עצם היותנו אנשי מקצוע שחולקים את אותו תחום מומחיות, והשיחות נוצרות והאינטראקציה נוצרת, פה טיפ, שם מילה טובה. אני חושב שבהיבט הרגשי יש פה משמעות מאוד מאוד גדולה, ואנחנו מביאים את האור שלנו לתוך הדבר הזה. אל תשכח ששיחקנו גם עם הצוות, עם אלון שהשחקן גדול, אלון חרזי שאיתו לקחתי אליפות, יוסי בניון כמובן. אז יש מין, יש משהו אנרגטי שהוא זורם ומאוד מאוד חשוב, ואני יכול להגיד עליי, כי אחד שמלווה ספורטאים, ארי, אתה מכיר את העשייה שלי קצת, פעם הייתה לי הזכות להיפגש איתך ולשמוע את החוכמה שלך.
עד היום לא התאוששתי.
אני לא התאוששתי. והתרגשתי אז, ואני מתרגש גם היום, אבל באמת, באמת, אני מדבר על נבחרת ישראל בפני הספורטאים שלי, קטנים או גדולים, הורים, כל מה שאני מלווה, כי על נבחרת ישראל כיעד הכי גבוה.
אבל פה זה מקצוענים, ז'אן, פה זה מקצוענים.
נכון, רגע, שנייה.
רק תגיד להם משפט אחד, רבותיי, אין תירוצים.
אני אגיד לך דבר, נכון, אין תירוצים, אני רק אומר לך שהמסר שלי, מתוך מה שאני רואה עכשיו, לאותו דור שרוצה להגיע יום אחד לנבחרת ישראל, שיש לכם לאן לעלות, וזה טוב. זה הכל. עכשיו, אנחנו כן צריכים לעלות. אני מאוד רוצה שזה יקרה גם, כמו שאני אומר, מבחן התוצאה. בואו נקווה.
תגיד, השחקנים האלה ראו אותך משחק, אותך ואת רונן?
הם לא ראו, אבל אני דואג לעלות מדי פעם איזה פוסט, להזכיר להם שגם אני הייתי שחקן.
עוד לא היה וידאו, עוד לא היה וידאו בתקופה ההיא.
לא, הם שואלים את זה בשחור לבן.
וואלה, יש לי כמה גולים בסקוטלנד בצבע.
נכון, אז אני אומר, אתה יודע, ומתייחסים...
שמע, אני אומר לך את האמת.
בכמה אתה ז'אן?
אני בן 51.
51, מסתכלים עליך, יש שם ילדים בני 19, מסתכלים עליך בתור אחד שהם לא שואלים אותך איך היה בשואה?
די.
אני חושב שאנחנו לא בשיח הזה, אבל יש חום, יש רגש, יש שחקנים כמו דור פרץ, עומרי גלאזר וגבי קניקובסקי ואלי דסה, שאני מכיר אותם מאוד אישית, טירן אני מכיר אישית.
שמעתי שאתה עושה עבודה טובה, ז'אן.
תודה רבה.
בכיף.
ז'אן, רק שתצליח בכל מה שאתה עושה, קודם כל במשימה הזאת, השגרירות.
תודה רבה. רונן פה מוסר לכם דש.
אז תגיד לרונן שלא ישכח שהוא התחיל אורדון. בסדר, מחר
מותר אותה. הוא ישכח?
לא.
מה יש לו לזכור?
כי מציגים אותו, אתה יודע, בתרושלים.
איזה בתרושלים?
לא, אנחנו יודעים את האמת.
תגיד לו שאנחנו קיבלנו פנטאוס מעל המחסיד.
כן, ואנחנו בשני הפרויקטים. אוקיי, אז בכל מקרה, המון תודה, רק תצליחו, מה שנקרא, רק תביאו את הגביע, תודה.
ביי.
תודה לכם, ביי.
עכשיו אנחנו עם דיווחי תנועה, לאחר מכן פרסומות, ואנחנו שווים באמת לדבר על הנבחרת ועוד כמה דברים שגר כדורסל היום. אל תעזבו אותנו, אנחנו פוחדים לבד. חזרנו. יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
היי, מה קורה?
בוא נתחיל, כל סביר במסגרת הסבירות. מכבי תל אביב, אני מבין שבחופשה כרגע.
כן, יצאו מיד אחרי המשחק לשבעה ימים. כמובן, יש להם שבעה שחקנים בסגל הנבחרת, אחרי שרז שלמה נגרע, אז נשארו שבעה בסגל הנבחרת. יש ארבעה ברשימת המתנה, אמרו להם שהם יכולים לטוס לאן שהם רוצים, אבל שכן יהיו זמינים למקרה שצריך להקפיץ אותם לבודפשט, או אתה יודע, אם נעבור אז לשבוע הבא, למשל אושר דוידה כזה, שאני יודע שנמצא בברצלונה, ואם צריך אז הוא יגיע לאן שצריך. אבל הרוב כן טסו לחופשות, כמובן הצוות המקצועי, מילסון טס הביתה לאנגולה, הוא נפצע בסיום המשחק, אז כך שהוא...
הוא לא ישחק במשחק של נבחרתו, נכון?
לא, 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 לא. הוא נפצע, אבל עוד פעם פציעה שלא אמורה להיות משהו רציני. אני מניח שהוא יחזור לשבוע הבא ויוכל להיות בסגל אפילו לפתיחת הפלייאוף. כל היתר, אתה יודע, או בחופשות, או פה, יש כאלה שצריכים, אתה יודע, השלמות, יש פה גם אנשים שחזרו מפציעות בעצמם, והם צריכים להתאמן, אפרופו מה שאמרתי על רז שלמה, אבל בגדול כן, כמו שאמרת,
הצוות המקצועי כאן? מישהו באמת...
אולי שאירו מישהו, אולי שאירו מישהו.
חניך תורן.
כן, אולי שאירו מישהו, רובי קינטס, שוחח איתנו ביום ראשון בלילה אחרי המשחק, ואמר שהוא טס לשתות גינס אחרי הניצחון על הפועל חיפה.
חיים שלו סילן. בוא נעבור להפועל באר שבע, גם שם עכשיו אתה יודע,
כן, אתה יודע, פגרה. הסיפור האחרון זה כמובן ניב אליאסי, שחותם לארבע שנים, רק בן 22.
אני לא יודע, אני לא יודע למה לא לקחו אותו, לא יודע למה לא לקחו אותו לנבחרת הצעירה.
אני חושב שהוא בצעירה, נראה לי שהוא בצעירה.
לא, אני אומר נושא שעיסה כאילו, אתה יודע, באמת לטורניר, כי נושאים אמורים לנסוע שני שוערים, מה שהבנתי היום ברשימה, דניאל פרץ הוא אחד מהם. אני לא יודע אם...
אתה מדבר מה? לאולימפיאדה? למשחקים האולימפיים?
כן.
יכול להיות שהוא יהיה. אני חושב שעוד מוקדם לדעת מי עם דניאל פרץ.
הבנתי.
דניאל פרץ אמור להיות...
כן, הוא הראשון, אמר את זה גם גיא לוזון, כן.
נכון, נכון. אבל ניב אליאסי הכל... זה מה שמעניין אצל אליאסי, רק שתדע, או שידעו כולם, פרסמנו את זה אתמול, זה שהסוכן שלו גלעד קצב הכניס לו לחוזה מענק, בכל עונה מהארבע, אם הוא יהיה שוער ראשון. זאת אומרת, צריך לקחת בחשבון שהוא כרגע שוער ראשון, אבל אופיר מרציאנו עדיין בפועל באר שבע, ואופיר מרציאנו מן הסתם רוצה לחזור להיות שוער ראשון, וכל זמן שאליאסי שוער ראשון, ויעשה כמות משחקים יפה של 60-70 אחוז לפחות, אז מעבר לחוזה שלו, שהוא סדר גודל של 120 אלף דולר, יש לו גם סעיף, יש לו גם סעיף מיוחד, מענק מיוחד, אני חושב שהוא אחד ה... הסיפורים היפים של העונה הזאת, בחור מעניין, בא מליגה א', וכמו שכבר אמרתי פה בעבר, אליניב ברדה הביא אותו כמנהל מקצועי, ובסוף קידם אותו כמאמן, ואני חושב שהוא מהחוליות היותר טובות של הפועל באר שבע העונה.
על הכיפק, אני מיש במועדון באמת מתפללים שוויתור יעבור את המשחק הזה, את שניהם למעשה, יש לנו גם
שני משחקים. כן, הלוואי שיש שניים.
לא, שניים יש בכל מקרה, יש גם מקומות שלוש ארבע. אבל אני אומר עוד פעם, שיעבור את שניהם, ובאמת יחזור קשיר, כי אתה יודע, לאחרונה הוא פציע, רק החלים מפציעה.
רק החלים, שיחק פעם ראשונה בשבת, ואנחנו באמת מקווים שהוא יהיה טוב מחרתיים.
על הכיפק. המון תודה, תוכמן.
יאללה, תודה. ביי ביי.
אנחנו עכשיו עם שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, על הנרב טוב. אלבז. טוב, צפת, הרי יש בעיה עם הקו.
עלייה, ירידה?
בכלל, אתה יודע, בוא נה, חיזבאללה יושבים כל היום על הפיקוד וכאלה, ויערים ומירון וכל הדברים. תשמע, לא קל שם. למרות שראיתי שעדיין רוצים לעשות שם הילולה, חבר'ה, אתה יודע, לקראת...
לא מבטרים.
אה?
לא מבטרים.
לא מבטרים. שימון אלבאס, אתה איתנו?
אני איתכם, ערב טוב.
ערב טוב. אז מה המזג אצלכם?
חם.
מה, כמה חם?
איזה חם?
חם מאוד. אתה שם מזג האוויר בחוץ או מזג האוויר בפנים?
בפנים, כאילו, אתה יודע, אם צריך להילחם זה בפנים. כן, אתה אומר צורת הביטחון שלנו.
כן, צורת הביטחון, אתה יודע, אצלנו תמיד חם.
הבנתי. יפה. בוא דבר איתנו על מכבי חיפה, אני מי שבאמת חופשה, כולם פגרה עכשיו וכאלה. כן, עושים משהו, אתה... חוץ מהארבעה כן. שנסו לה, עם הנבחרת, בטח נסו גם עם הצעירה. מה קורה? זאת אומרת, מי נותר פה?
אז זהו, אז תראה, קודם כל מכבי חיפה שמה לעצמה מטרה שפגעת הנבחרת, התנסה באמת להציל ובאמת אולי להחזיר כמה שיותר שחקנים פצועים. מחמוד ג'אבר עושה סימנים של חזרה לימונים מלאים, ומכבי חיפה מקווה מאוד שהוא יהיה כשיר לפתיחת הפלייאוף באופן מלא מבחינת כושר משחק. דין דוד זה נראה שיקח קצת יותר זמן, ספק גדול אם הוא יהיה מוכן למחזור השני של הפלייאוף למכבי תל אביב. אולי בשלישי הוא יהיה מוכן, ושאר אתה יודע, שאר השחקנים, אם אנחנו מדברים על חזיזה, אז אין פה איזה תאריך חזרה, לדעתי בכל אופן, יהיה קשה מאוד לראות אותו חוזר העונה, מכבי חיפה גם לא באמת תבוא ותסכן ותחזיר שחקן שחצי שנה לא שיחק כדורגל, בשביל להרוויח אותו לשניים או שלושה משחקים. מעבר לזה, אתה יודע, מכבי חיפה בתקופה פחות טובה, גם ההפסד לריינה וגם הטקו הזה במחזור האחרון מול הפועל תל אביב והפער בפסגה שצמח לשבע נקודות, מקווים שבאמת הם יחזרו אחרת לפלייאוף העליון, ולא לשכוח שיש להם גם את הערעור ביום חמישי על ההפחתה של הנקודה, מקווים שבאמת גם את זה הם יצליחו.
למה
באמת...
עושים את זה בחמישי אחר כך יגידו לפני משחק וכאלה, למה לא ברביעי?
עושים את זה באיזה תאריך שנקבע ב-20 לחודש, אבל להערכתי פסק דין לא ינתן גם בחמישי, לדעתי בכל אופן, זה רק ביום ראשון נשמע את הפסק דין.
הבנתי, טוב, לא יודע, זה אפשר, באים עם הפסק דין, אני לא מבין מה האירוע.
אני מסכים איתך.
תגיד לי, והפועל חיפה מה קורה?
אתה יודע, הפועל חיפה מבחינת המגיע לפלייאוף הזה הכי רגוע שיש.
מגיעה לאירופה, מה זה לפלייאוף?
נכון, 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 אבל היא לא מגיעה באמת... עם איזשהו באמת סובה מסוים, כי הם רוצים להשיג משהו. עדיין כועסים על התצוגת שיפוט שהייתה במשחק מול מכבי תל אביב, בטוחים שהשער שלהם היה חוקי, למרות שבאמת גם הוועדה קבע שזה לא היה שער חוקי. מעבר לזה, רוני לוי ניסה לפחות בשיחות שהיו לו עם השחקנים להעביר להם באופן הכי ברור שיש, שהם רוצים להיות פקטור משמעותי בפלייאוף הזה. נכון שהפועל חיפה לא יכולה לזכות באליפות, אבל היא רוצה והיא שמה לעצמה למטרה להשיג את המקום השלישי בפלייאוף העליון ולהציג את הכרטיס לאירופה.
הבנתי. אלבז, המון תודה.
תודה רבה.
רגע, 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 אלבז. רגע, חבל, רציתי לשאול אותו על ג'ורג' מנג'ק, נפצע. רציתי לשאול אותו על זה ושוכחתי. לפני שהוא חוזר אני רוצה לספר לך, קורטואה נפצע באימון. קרע פנימי במניסקוס, ריאל לא ציינה את משך ההיעדרות, אבל הוא כנראה לא יגמור את ה... זאת אומרת, לסיים את העונה, גם ביורו. אני לא מאמין שהוא ישתתף, מאז שהוא עם מישל, קוראים לו דברים, למה לא נותן לו שום? אלבז, חזרת?
חזרתי,
כן. שמעת
לי
ביי. כן, הוא אמר. כן, אבל... מה קורה עם מג'ק של קריית שמונה? אני מבין קרע ברצועה וספיני.
קרע בצולבת גמר את העונה. אתה יודע, שחקן מאוד מאוד משמעותי שהגיע לפה באמת עם פתיחת המלחמה הזו שהייתה לנו. מכה לא פשוטה לקריית שמונה.
איזי החליט, איזי החליט אם חותכים אותו כאן או שהוא נוסע לבית שלו?
לא, לא, לא. קריית שמונה ממתינה לראות איפה הוא יעבור את הניתוח וכאלה דברים. מנג'יק זה שחקן שחוק גם שחק בקריית שמונה בליגת העל, עם הקבוצה באמת העל, שחקן מאוד איכותי וטוב, יראו מה קורה, אתה יודע, לדעתי רק, גם תקופת ההחלמה זה רק לאחר פתיחת העונה הבאה, זה לא יקרה לפני זה, אבל אין עדיין החלטה לגביו מה יעשו איתו הלאה.
הלאה כיפק, עכשיו באמת תודה, נשתמע מחר.
ביי, תודה.
צביקה שרף, הלאה, ערב טוב. צביקה?
כן, ערב טוב.
הלאה. יש לי כמה עניינות איתך, אבל קודם כל מכבי תל אביב, שלושה ניצחונות ברציפות ביורוליג, הערב היא פוגשת את וילרבן, דקולו וג'מעתו, וגם נועם יעקב, וזו קבוצה שעשתה באמת צרות למכבי במשך תקופה ארוכה, קודם כל הם צרפתיים, זה גם צרה, אבל איך נפטרים באמת מהמוגלה הזאת, או מהיבלת הזו?
פה יש נתון אחד מאוד מאוד ברור, וילרבן היא הקבוצה השנייה הכי חלשה ביורוליג, קצת כולם סופרים עליהם ניצחונות, מי שמפסיד להם, הם הפסידו, הם ניצחו שבוע שעבר למשל את מילאנו בבית, אבל מילאנו אנחנו יודעים מה המצב. המכבי צריכה פה לא, 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 לא למצפץ ולא לזלזל, יש להם קודם כל שיפור אחרי ששמו את המאמן הצרפתי, שהוא היה עוזר המאמן, אחרי ששמו את פוצ'קו, המאמן האיטלקי, ודווקא המאמן הזה נותן באמת, כמו שאמרת לנועם יעקב, נותן לו המון לשחק, שבוע שעבר אפילו עולה אותו בחמישייה, שזה הייתה, זה היה בעצם פעם ראשונה שהוא עלה בחמישייה, אבל אותנו מעניין גם מכבי תל אביב וגם שנועם יעקב ישחק טוב מצידי, ומכבי נמצאת בכושר טוב, בסך הכל.
יש גם שחקנים שהרימו את רמת המשחק שלהם בתקופה האחרונה,
ג'וש
ניבו וג'ון די. ג'ון די, אני חושב שהוא...
ג'ון די וניבו.
כן, אני אומר, ג'ון די, אני מדבר קודם על ג'ון די, אחרי זה אתה ואריה דברו, אני חושב שהוא צריך להיות יותר דקות, כי כל דקה שלו על הפרקט היא איכותית, בוא נאמר, בהרבה מאוד מקרים, לא כל משחק, אבל בהרבה מאוד מקרים כן, הגנתית, התקפית, אתה יודע, כל הדברים האלה שבאמת, ולנוכח נקרא לזה הבינוניות של לורנצו, זה קצת חשוב.
תראה, ג'ון די באמת בשלושה שבועות האחרונים, בעצם תקף אחרי פגרת הנבחרת, ששאלנו למה הוא לא היה בנבחרת, קודם כל לא מחתים מהשלוש, מכניס את כל האנרגיות שלו, הוא פשוט לרמה, ומעבר כשכל הזמן מסתכלים על לורנצו ועל בולדווין ועל... תמיר בלאצ'ה, היה לו כמה משחקים טובים, באמת ג'ון די נותן. עכשיו, קטש החליט אולי בצדק שהוא יקום מהספסל. עכשיו, לקום מהספסל, אני לא בהכרח יכול בדקה השלישית או בדקה השישית או מתי שאני מסמן לי.
אבל הוא יודע לקום.
הוא יודע לקום, השבוע הוא קם נגד אפולה ב-2019. אבל אחר כך, קטש לא אמר אחרי המשחק האחרון בבלגרד, שהוא מקפח אותו, שהוא צריך לקבל יותר דקות משחק, אז אם קטש אומר שהוא מקפח אותו, אז מי אנחנו? מי ששני ברמה, שאלת הרמה שלו זה ניבו, וצריך לקחת בחשבון שסורקין, עד הפציעה שלו, היה מצוין גם כן, ועכשיו העומס על ניבו הוא גדול, כי תקח בחשבון שהשבוע הזה שני משחקים, משחק שני כבר ביום שישי, נגד ביירן מינכן, שזה משחק מאוד מאוד קשה, כי ביירן מינכן קצת השתפרו לאחרונה, וביירן מינכן חולמים נעלו למצב שיגיעו למקום עשירי.
זו היריבה הבאה, נכון, בשישי.
זו היריבה הבאה ביום שישי, אז זה שני משחקים שמתחילים את השבוע הכפול, את וילרבן...
האחרון אגב, זהו, זה נגמר עם הכפולים.
זהו, נגמר עם הכפולים.
שמע, צביקה, אני ראיתי את המשחק של וילרבן, המשחק האחרון, הם קודם כל משחקים כדורסל בסדר גמור.
נכון.
זה לא שמישהו תפס יום, קלה 35 נקודות וגנבו משחק. הם שיחקו כמו שצריך. נועם עלה בחמישייה, הוא עשה ברבע הראשון 6 אסיסטים. זאת אומרת, כשהוא עושה אסיסטים, זה אומר שהקבוצה הזאת רצה מתפקדת כמו קבוצה. אחרת כל אחד לוקח כדור זורק לסל, והם נראו יותר טוב. אני לא רואה בדמיון אפילו איך הם מנצחים מכבי תל אביב, כי הם באמת טובים מהם בכל עמדה. לגבי ג'ון די, אתה התחלת עם הכלייה על שלוש. ג'ון די תמיד היה קלה טוב לשלוש, אולי לא בכושר כמו עכשיו. אבל מה שהוא מביא לך כל משחק, זה ההגנה. ואם הוא נדבק למישהו ויוצא בחמש עבירות, אז זה חמש עבירות שכל אחד שווה שתי נקודות. הוא שחקן חכם, ולעלות מהספסל זה תמיד היה התפקיד שלו. רק כמו שקטש מודה, לא קיבל מספיק דקות.
תראה, נוצר מצב לקטש, שיש לו את בעמדות החוץ, את לורנצו ואת בלדווין, שהוא משחק איתם הרבה, 30
הוא הולך איתם כל הזמן עם האסים שלו, גם אם הם לא טובים, הוא מקווה שהם יהיו טובים בהמשך.
ויש יש לו את בלט, אתה יודע שהוא רוצה לתת לו הרבה לשחק ככל שאפשר, וקצת בזמן האחרון משתבש גם בקליבלין, הביא אומנם את תומסון שהוא לא משמעותי, והוא לא פותר את הבעיה דווקא מה שחסר היום למכבי, זה בשחקני הפנים, בעיקר בגלל שסורקין פצוע. ועכשיו, צריך לקחת גם בחשבון פה, שעוד שני משחקים תוך שלושה ימים, ועומס, אז יש חלוקת עומס מסוימת. בשבועות, במשחקים האחרונים, רפי מנקו מקבל פחות דקות משחק, וג'ק כהן מקבל דקות משחק שאצלו, בעמדה ארבע, הוא עושה כל מיני דברים שמתאימים לקבוצה, ופה ושם. אז בשביל זה קבוצה נכנסה לכושר טוב. אבל וילרבן, היא לא וילרבן של הסיבוב הראשון, גם דקולו חזר מפציעה, למרות שהוא כבר די מבוגר, וכבר יותר קרוב לשיא, אבל לגבי נועם יעקב, מה שאני מצפה ממנו, באמת הוא כל משחק נותן הרבה מאוד אסיסטים, אני מצפה ממנו קצת יותר להסתכל על הסל, קצת יותר לייצר נקודות. אז נכון, הוא לא יכול לשחק בווילרבן כמו שהוא שיחק בנבחרת.
המספרים שלו, כן, אבל המספרים שלו, אתה יודע, גם בליגה הצרפתית, וגם
ביורוליג,
באסיסטים הם נהדרים, ואני מבין שהוא עושה עבודה בתור סטופר, אבל כמה שהוא יכול, אבל בנקודות הוא לא מתבטא, גם לא בניסיונות.
אז שזה אני אומר שהוא צריך להרים את כמות הזריקות שלו, הוא צריך להרים את כמות הנקודות שלו, אבל אני...
השאלה אם זה הביטחון שלו צביקה, או שמה שאומר לו המאמן שלו. אל תזרוק.
תראה, יש שם כמה שחקנים לפניו שזורקים כשהוא משחק בהרכב, וגם
דקות
הוא משחק עכשיו יותר מה שהוא שיחק קודם. באמת, באמת, עם המאמן הזה, המאמן השלישי, הוא פשוט, בניגוד למה שקרה עם ים מדר בפנרבח, שפה קרה הפוך, שהמאמן השלישי שבא, או בהוראה מלמעלה, או בהבנה של מה שקורה, וכמו שאריה אמר קודם, הקבוצה משחקת עכשיו כדורסל יותר טוב,
נכון.
מה שהיא שיחקה קודם, מתחילת השנה, היא הייתה ממש לא מאורגנת, לא מסודרת, בלי משחק קבוצתי, בלי תכנון, בלי... היום הם יודעים, מנסים,
נכון.
אתה רואה שהם מנסים לעשות את מה שכל פעם הוא כמעט אותו דבר, יש תוכנית, יש תרגילים, יש הגנה, יש לחץ.
כן.
תשמע, אני חייב להגיד לך משהו אני בו. זה שהוא היה אחד האתלטים הגדולים ביורוליג, זה היה לו תמיד. אבל אני לא יודע מי עבד איתו, אם זה קטה, שהוא אחד העוזרי מאמנים, או שהוא לקח מאמן פרטי. הבן אדם, היית מוסר לו פעם, שניים, שלושה מטר מהסל?
הוא לא יכול לעשות כלום.
הוא לא ידע מה לעשות, הוא לא ידע מה לעשות עם הכדור. כן. והיה מפספס משני מטר. עכשיו הוא שם את זה בעיניים עצומות, אתה רואה בעונשין, פאולים, הבן אדם הולך לקו העונשין עם ביטחון, ואתה רואה שהוא עושה ככה כמה נקודות, על האופנסיב ריבם בכלל למה לדבר. מה שהוא הוסיף לעצמו, זה כדורים שהוא לא יכול לתפוס, הוא עודף אותם, ויש למכבי עוד איזה 4-5 אופנסיב ריבם במשחק. באמת, עשה התקדמות, חבל על הזמן, אבל כמו שאמרת, כנראה או זה יעלה להם כסף, או שילך קבוצה אחרת.
טוב, זה כבר בעיה בפני עצמה, שיצטרכו להתמודד איתה, כי כל זמן שמשחקים בית לא חוזרים לישראל, המצב הכספי של מכבי הוא לא בשמיים.
נכון. אגב, מצב כספי, פתחנו כאן את השידור, צריקה עם הודעה של הסרבים, על כך שהמועדון מדובאי, לא זוכר את שמו, אם יש לו שם, אבל סיכם עם הליגה האדריאטית על השתתפות מהעונה הבאה.
זה התחלת הצעד הראשון לכניסה ליורוליג.
ישלם עבור התענוג 2.5 מיליון יורו.
לדעתי זול.
בטח יש דברים שאתה לא יודע, חוץ מזה ישלמו על...
לא, זה הוא ישלם בשביל להשתתף בליגה האדריאטית.
כן,
כן, הוא יודע על ההסכם הקודם. על החמישה מיליון זה כבר ישן. אבל חוץ מזה יחסו את כל ההוצאות של הקבוצות בליגה הזו, לא כולן עשירות, בהגעה לדובאי.
יכול להם את
החברת
תעופה שלהם,
שיקח אותם. אני לא דואג להם. אם צריך גם ישלחו F-35, זה רק עניין של החלטה. אבל זה באמת לפי הדיווח הזה זה תחילת העניין עם יולב שמארגן יורוליג והיורוקאפ. עכשיו כל הזמן שדיברו שהם לא אוהבים בהנהלת היורוליג, הם לא אוהבים שוגר מאם, שוגר דדי, עם כל מיני רמיזות וכאלה של אנשים כסף, פתאום שבאים החבר'ה מהאמירויות, הם, תשמע, הם פשוט מתמסרים בקלות.
ברור שעשו להם הנחות בשביל שיביאו כסף.
אבל אתה מסביר לי כל הזמן שאתה רוצה שיתנו גם לך.
קודם כל כן. לי ראשון. אבל, בכל אופן, אתה יודע, אם אתה, הרי יש, תשמע, יש עוד מיליארדרים בשכונה, לא כמו האמירטים, שזה קובץ של מיליארדרים, אבל יש עוד מיליארדרים שמוכנים לשלם באמת דמי כניסה ליולפ קאפ או ליאור קאפ או כל מיני דברים כאלה, אם זה 5 מיליון דולר, לא רואים את זה בכלל. אתה מבין?
תראה, גם ההסכם הוא, ההסכם הזה לא סגור שהם רוצים 5 שנים רצוף את הפיינל פור בדובאי.
כן, 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 אם כבר, הלו, הם יטיסו, אבל הם יטיסו את כולם, אולי גם יקחו אותי.
יוסי, יוסי אבוקסיס, ברק אברמוב, כבר...
מה?
קנו לחמש שנים את הכבוד.
הם כבר לא קונים זה ביחד. כן, הם לא ביחד.
לחוד.
כן, לא, לא ביחד.
תגיד, צביקה, מה לגבי הסיפור הזה של איחוד בין הצ'מפיונס ליג של פיבה ליורו קאפ של היורו ליג?
תראה, אין הודעה רשמית על זה. לא דיברו בדיוק איך ומה... אין עוד, הייתה איזושהי פגישה, זה כמו תוכנית ההסכם בין חמאס לישראל על העקרונות, כן, עקרונות, אבל זה עוד רחוק מינוס, כמו שאני רואה, מפני שאם מדברים על 36 קבוצות,
כן, אני מנסה להבין.
אז היום בליגת האלופות יש 32, וביורו קאפ יש 20.
למה 32? יש יותר, יש כמה, זה 17 משחקים.
לא, 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 20 קבוצות, שני בתים של 10.
לא, זה ביורו קאפ, אבל אני מדבר...
ובצ'מפיונס ליג...
אם יש להם 34 משחקים, אז יש להם 36.
ל-36, אבל עוד יש כמה מקדמות. בקיצור, צריך להגיע ל-32 קבוצות, מתוך 60 כמעט, וזה, ועל זה זה ייפול בסוף.
הבנתי.
אבל אני לא יודע, כרגע זה גם, אני גם כן לא רואה שזה הולך להיות בשנה הבאה. הדבר היחיד שיצא טוב מכל הסיפור של פיבה ויורוליג, זה שבחלונות לא היה...
אני זוכר משפט, לא משפט מהסרט וול סטריט הראשון.
כן.
של, לא וול סטריט, זה, כן, אולי זה וול סטריט, שמייקל דאגלס... שמייקל דאגלס אומר money never sleep, הכסף של האמירויות מחכה, לא השנה הזאת, שנה הבאה, אתה מבין, זה הכל מחכה, אתם רוצים תיקחו, לא רוצים גם טוב,
יהיה רק עוד.
צביקה, תודה,
ביי.
הרלב אייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
קודם כל דבר איתי על המשחק החשוב מאוד של הפועל ירושלים נגד קרשיאקה, שהיא חייבת לנצח, אוקיי, ולראות מה תעשה את הנריף מול פרישטרי.
כן, הפועל ירושלים, היו לה שתי הזדמנויות לנעול את הכרטיס שלה לרבע הגמר, בשני המקרים היא הפסידה, והערב זה כבר מחזור אחרון, וכבר, אומנם עצם העלייה עדיין תלוי בה, אם נצחת היא עולה, אבל כבר ענייני המיקום כבר לא בידיים שלה, והיא תראה במה שיקרה במשחק מקביל בין פרישטרי לתנריפה. אבל אני חושב שמעבר לעלייה עצמה, שהיא כמובן חשובה בפני עצמה, הפועל ירושלים בעיקר מחפשת את עצמה, והיא מבינה שזה משחק שבידיים שלה, מול יריבה קרשיאקה, שכבר הוצאה למעשה, ויש לה הרבה אינטרסים בליגה הטורקית, שם יש לה עונה מצוינת, מקום רביעי, אז אני לא יודע כמה משחק הערב יעניין אותה, וירושלים צריכה לא רק לנצח, אלא גם איכשהו להוציא את עצמה לדרך חדשה, אני קצת סקפטי לגבי זה, לא לגבי הניצחון, אלא לגבי עניין הדרך החדשה, כי אני לא יודע כמה, ודיברנו על זה לאורך הימים והשבועות האחרונים, כמה יכולה להשתפר בסגל הקיים ובמצב הקיים.
תגיד הרלה, אני ברגע שאני שומע שהם בודקים את האפשרות, מנהלים מסע ומתן, תקרא לזה איך שאתה רוצה, עם ים בדר, כשהשחקן שעליו היום, הקבוצה היום עומדת זה ספידי סמית, אז ברור לי שלא מחפשים לו מחליף, לפחות לא עכשיו, אני לא יודע מה הם יודעים לגבי עונה הבאה שאני לא יודע, ויש גם הזדמנות שאני לא בטוח שתחזור לגבי המדר, מכיוון ש... אני לא יודע אם המצב של שחקנים ישראלים בטורקיה השתפר אי פעם, אבל כרגע זה נראה לא טוב. אז מה נכון מכל המשמש?
תראה, הפועל ירושלים מבינה שהחוסר המרכזי שלה הוא א' בשחקן ישראלי מוביל, יש לה כמה שחקנים ישראלים, אף אחד מהם לפחות נכון עכשיו לא מראה סימנים של שחקן מוביל, ויותר מזה, רכז מחליף. ספידי סמית, לטוב ולרע, אפשר להגיד עליו שהוא רכז. הוא לפעמים קצת שכונה, אבל הוא רכז. אבל קבוצה לא יכולה להישען על רכז אחד, וראינו נגד הפועל תל אביב, כשספידי סמית היה צריך לנוח בין שני המשחקים הקריטיים באירופה, שהקבוצה הזאת הייתה בלי רכז, וראינו איך זה נגמר. אז לבדוק, איך אומרים, לבדוק לא עולה כסף. אז בודקים את ים הדר ומנסים לראות מה המומי. זה נכון שהמצב בטורקיה לא נראה אידיאלי לשחקן ישראלי, ויותר מזה המצב שלו עם שרס לא נראה אידיאלי, כי שרס לא ממש סופר אותו. אז להגיד לך שהוא יישאר בעונה הבאה בפנרבחצ'ה, אני לא בטוח, אני עוד פחות בטוח אם הוא ינסה, אם הוא יחזור לישראל. מירושלים בטוח יכולה להציע לו דברים מאוד יפים, ושכר גבוה ותפקיד משמעותי, אבל ים הדר רואה את עצמו כשחקן יורוליג, ולפני שהוא יקבל הצעה מקבוצה ישראלית, אני מניח, בלי לדבר איתו, אני מניח שהוא נסה למצות קודם את האופציות שלו באירופה, בקבוצות הצמרת. אז ירושלים, אין לי ספק, אני לא יודע אם זה יצליח.
תראה, הוא סוגר, הוא סוגר, זאת אומרת, תום העונה, הוא יסגור 3 שנים ביורוליג.
כן.
אוקיי, עכשיו, שוב, מעבר ליורוליג...
2, לא?
לא, הוא עשה 2 אצל זה,
לא, פרטיזן היה לו עונה אחת ביורוקאפ, ועונה שעברה הייתה עונה ראשונה ביורוליג.
נכון, נכון, אוקיי. 2 ביורוליג. עכשיו, באיזשהו מקום מקנן לו עדיין הקטע של בוסטון, הדראפט השנה לא אמור להיות הכי איכותי שהיה בליגה, במכללות ובכלל. יכול להיות שהוא יקבל הצעה או לדו-כיווני, או שיבוא ל... איך אומרים, לליגת הקיץ, לראות מה קורה. אתה יודע, ובאמת ייפתח לו עוד אפיק.
כן, כן, NBA זה, ים מציל על זה במפורש, NBA זה שאיפה וזה חלום.
את תשכח גם שניתן לסחור בבחירה שלו כסיבוב שני, במסגרת כל מיני עסקאות. ויש קבוצות שירצו גארד.
לכן אני אומר, אם בהפועל ירושלים, אולי הם יודעים משהו שאנחנו לא, אבל אם בהפועל ירושלים בונים את כל הסיפור, עזוב את העונה הזאת, העונה הבאה, סביב ים הדר, אז זה קוד שמוקדם מדי, והם עלולים להתאכזב.
כן.
אבל אין לי ספק שאם זה לא ים הדר, יהיה בקיץ הקרוב לפחות החתמה אחת משמעותית של הצהרה. אתם זוכרים את אורי אלון, כשהגיע אבי דונטה סמית, שזה היה הצהרה, ואחרי זה היה יותם אלפרין וליאור אליהו, ואחר כך אמר אסטודמייר, החבר'ה האלה, ואני מכבד אותם על זה, אוהבים את השמות הגדולים, מתן אדלסון בקיץ הראשון שלו לא היה יכול להביא שמות גדולים, כי היה לו ג'יקיץ' שרוצה חיילים ולא שמות. בקיץ הקרוב לא יהיה ג'יקיץ'.
אני מקווה שהם יביא מאמן, טועם ג'יקיץ'. אז אני אומר לך, אני מקווה שיביא באמת מאמן, איש מקצוע, נוקשה ככל שיהיה, זה לא משנה כרגע, כמו ג'יקיץ', כי ג'יקיץ' הביא אותו גם לגביע וגם לגמר מפעל אירופי. של ה-BCL.
אבל ג'יקיץ' הוציא את המקסימום, הוציא את המים מהסלע מקבוצה שלא הייתה בתקציב גבוה. יכול להיות שדווקא להביא מאמן שידע לעבוד עם כוכבים ושחקנים ששווה מה שנקרא לקנות בשלום כרטיס, יכול להיות שזה יהיה יותר נכון מהפועל ירושלים.
אבל אני אומר עוד פעם, תקציב גבוה לא מבטיח בהכרח איכות. אני רואה את הקבוצה של איך קום לו, וורטס, תזכיר לי את השם שלה.
תנריפה.
היא לא קבוצה עשירה. היא לא קבוצה עשירה, היא לא ענייה, אבל היא לא עשירה.
נכון.
תמיד, והם עושים דברים מדהימים.
טוב, תשמע, אני חייב להערה שלך לגבי הפציעה של ג'קוב בראון, שיכול להיות שגמרה לו גם את הקריירה.
אני חושב שזה יעשה לפועל טוב.
יכול להיות.
בר תימור היה לו תקופה מצוינת שהוא נהדר.
על זה אני בדיוק שואל.
תראה, אני חושב, קודם כל, שלגבי הפועל תל אביב, זה לא נעים להגיד, כי ג'קובן בראון הוא לא רק שחקן, הוא אישיות בהפועל תל אביב. ברמה המקצועית, יכול להיות שזה קצת פתר לה איזה בעיה לעונה הזאת. כי הפועל תל אביב די מחוסה, עם וויל קאמינגס, ועם אקס מנפורד, ובריין אנגולה, וברטי מור שנמצא בעונה מצוינת, ונשאיר את בר בצד, אז פירת הזרים למשחקים המחרים בפלי אוף, ברור שג'ייקובן היה צריך להיות בפנים, ועכשיו כשהוא בחוץ, יכול להיות שהבחירה תהיה יותר נכונה ויותר קלה, אבל באסה על ג'ייקובן. אנחנו מכירים את הנטייה שלו להיפצע, אבל אנחנו אף פעם לא רוצים ששחקן יסיים ככה, אני מקווה שזה רק סיום העונה, ולא מעבר לזה.
ארלה, המון תודה.
תודה לכם.
נשתמע. אנחנו עכשיו לדיווחי תנועה עם שר. אל תעזבו אותנו לבד, תשובו, הרי נורא, הוא בהתקף.
ועכשיו, הטור של דבורים.
בעוד יומיים נדע אם יישאר סיכוי לממש את חלומה של נבחרת הכדורגל להגיע למשחקי אליפות אירופה. זהו חלום ישן נושן שפעם אחר פעם התנפץ בפנינו והשאיר אותנו מתוסכלים ומאוכזבים. היריבה שמנגד היא נבחרת איסלנד שתהווה משוכה לא פשוטה בשלב זה של חצי גמר פלייאוף ליגת האומות. ישראל לעולם אינה יכולה להמעיט מיכולתן של יריבותיה. כישלון רדף כישלון, ולכן את אליפויות אירופה היא ראתה עד כה רק מהבית באמצעות הטלוויזיה. אבל, וזה טבעי, שוב צצות המשאלות לשבור אחת ולתמיד את הקרח כדי להשתתף סוף סוף בחגיגת הכדורגל שרק המונדיאל עולה עליה. את הנבחרת שלנו מוביל צוות של ארבעה שחקני עבר גדולים, יוסי בניון, אלון חזן, אלון חרזי ובני טבק, שהוא מנהלה הטכני של נבחרת ישראל. כשחקנים הם תרמו לה תרומה משמעותית ויודעים איזה כבוד גדול הוא ללבוש את חולצתה. משך שנים שידרתי ברדיו רבים מאוד ממשחקיהם במדעה, ולי אין ספק שהצוות הזה יבחר ב-11 הטובים ביותר כדי לעמוד במשימת המשחק שממנו אין דרך חזרה. עליהם לדעת שכולנו ניצבים מאחורי הנבחרת במשימתה הלאומית. ובכלל, מאז ומתמיד דעתי ברורה, הגי הנבחרת צריך להיות בידיהם של מי שלבשו בעבר את מדעה, כי ישנו הבדל משמעותי מאוד בין משחקי ליגה למשחקים בין ארציים. לא כל מי שעושה עבודה טובה בקבוצתו הוא טוב דיו גם לנבחרת. במיוחד בימים אלה זו הזדמנות גדולה מאוד למי שישחק ביום חמישי הקרוב להעלות בארצנו חיוך של פסק זמן קצר ממה שמתרחש. הכאב על החטופים ומצבם לא מרפא, אבל ברגע שבו ינוגן בבודפשט ההמנון הלאומי וכאשר על התורן יתנוסס הדגל הכחול לבן, תהיה זו אמירה של גאווה כלפי העולם כולו. את שחקני נבחרת הכדורגל שיקראו טור זה צריכה למלא התרגשות על שנבחרו לייצג אותנו בשדה הספורט. לא כל אחד זוכה לכך, ולי לא נותר אלא לקוות שיצליחו.
הטור של דבורין גם בדיגיטל של 103 FM.
חזרנו. אנחנו עכשיו עם עמית גרשון, הפועל חיפה, כדורסל. אהלן עמית, ערב טוב.
שלום.
ניצחון גדול שלכם אתמול על הפועל באר שבע, 93-87, באר שבע פתחה והובילה ראיתי את המחצת הראשונה, את הרבע הראשון, פתחה והובילה בפרש של דו ספרתי, אבל עשיתם כמה קמבקים לאחרונה, והצלחתם להשיג ניצחון, והוא סופר ניצחון האירוע אתמול.
כן, שתי ניצחונות האחרונים היו מאוד מאוד חשובים, אתמול גם זה היה מאוד משמעותי, ואני מאוד שמח שהדברים קצת מתחילים להתחבר, וזה באמת היה ניצחון חשוב.
מה התחבר לאחרונה?
אני חושב שצריך לתת קרדיט גדול להנהלה, שבתקופה האחרונה עשתה המון פעילויות גיבוש לקבוצה, אתה יודע, עברנו הרבה שינויים במהלך העונה הזאת, גם זרים, גם החלפת מאמנים.
גם עזב ישראלי?
כן, אז אני חושב שבתקופה האחרונה עשו יותר פעילויות לגיבוש, אני חושב שזה מאוד מאוד עזר לנו, חדר הלבשה מאוד בריא, ורואים את זה על המגרש, ואני שמח באמת שזה באמת יש תוצאות עכשיו.
תגיד, במה השתנה המשחק שלכם מאז שגיא גודס הגיע?
גיא מביא המון המון ניסיון, המון דרישה באימונים, במשחקים. אני חושב שגם לנו לקח קצת זמן להבין אותו יותר, וגם כמו שאמרתי מקודם, היה הרבה חילופים שקצת הקשה על הקבוצה באופן כללי. וכיף, כיף לראות שעכשיו מתחילים לראות את התוצאות.
אני לא יודע, אני לא עוקב אחרי כל משחק שלכם, אבל נראה שגם אתה באופן אישי, הכוח העיקרי שלך זה כלי על שלוש. ונראה שאתה הרחבת קצת את הארסנל שלך.
קודם כל, תודה. באמת, הכוח העיקרי שלי זה הכלי על שלוש. אני מרגיש בכללי בתקופה האחרונה, מתחילת העונה, בתקופה טובה. ואני מרגיש שנותנים לי להראות יותר דברים, ואני מרגיש שגם שאני מצליח לעשות את זה, אבל באמת, לא כקלישה, בסוף הכי חשוב זה לנצח, ואני שמח שאנחנו מצליחים לעשות את זה בשני משחקים האחרונים.
תראה, זה ברור, אבל אצל קלעי, ביטחון עצמי זה 50% מהיכולת. ואני גם שיחקתי פעם, אתה מפסס פעמיים, פתאום אתה בא, את נראית לך מילימטרית, והכדור נראה לך כמו בלון פורח, ואתה נכנס לעלול, להיכנס לאיזה לופ, ונראה לי שאתה יותר יציב עכשיו.
כן, זה משהו שאני עובד עליו, אני גם מרגיש שגם התבגרתי, גם יש לי כבר ניסיון בליגה, אני מאוד סומך על עצמי וסומך מאוד על הכלייה שלי, ואני משתדל, עוד פעם, זה לפעמים זה כן נוגע, ואני משתדל לא לתת להחטאה או לכלייה להשפיע עליי לכאן או לכאן.
זה בעצם עצם העניין. איך פספוס משפיע על הזריקה הבאה שלך? אצל שחקן, אצל בן אדם בכלל. ברגע שהוא מפספס פעם, פעמיים, היה טיפה רועדת, ואז הוא מפספס גם את השלישית, וקשה לו כבר לחזור למצות את היכולת.
אני מסכים איתך, אני מרגיש, עוד פעם, אני משתדל לא להתעסק בזה, אני עובד מאוד קשה על הכלייה, ואני מאוד סומך על הכלייה, זה מה שהביא אותי לליגת העל, ואני מאוד מאמין בגם שבימים שזה פחות נכנס, כמו שבוע שעבר, כמו שהייתי 0-6, אבל הרגשתי טוב עם הזריקות, ובסוף אני מאמין בזה, וזה הכלי שלי.
איפה הקו, לא יודע מה, ההפך מקו אדום? בוא נגיד, איפה, למה אתם מכוונים עכשיו? מה, פלייאוף, פלייאוף, או אתה, כל הזמן אתה מסתכל אחורה, רק לברוח מהגוש הזה של התחתית, כי אילת התחילה לנצח.
אני חושב שבאמת אנחנו צריכים להסתכל, יש לנו ביום שבת הפועל תל אביב, שזה משחק מאוד מאוד קשה, ולשם אנחנו מכוונים. למדתי כבר לא לכוון גבוה מדי, ולא להסתכל אחורה מדי. אני מסתכל, אנחנו באמת מסתכלים ממשחק למשחק, אתה יודע, שזה הכי קלישה שיש, אבל זה באמת הנכון במצב שלנו, במיוחד שהטבלה כל כך צפופה וכל הפסד אתה פתאום בתחתית, וכל ניצחון אתה מריח את הפלייאוף פתאום. אז באמת להסתכל ליום שבת.
עמית, תמשיך כך, המשך כך, מה שנקרא. באמת כל הקבוצה, חשוב שתהיה קבוצת כדורסל בליגת העל בחיפה, ואני מקווה שבאמת תברחו מהתחתית, זה תלוי אך ורק בכם.
תודה רבה.
שמור על עצמך, תודה.
בהצלחה.
עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
בוא נדבר קודם כל על איסלנד, נטולת פוליטיקה, אבל מבורכת בהרגש, שמתמודדת עם ישראל במחרתיים. בבודפשט.
מאיפה הבאת?
מה זה נטולת פוליטיקה, אתה יודע?
כן, מאיפה הבאת את נטולת פוליטיקה?
לא, אני אומר, נדבר, אנחנו נטרל את הפוליטיקה.
הבנתי
אותך. לא מעניין אותי, אתה יודע, באמת, נו, עם כל השטויות האלה. הם טובים בדגים ועופות מים, זה שמתחילים להיות מדינאים.
קודם כל, הם טובים גם משחקי כדור,
לא,
הם טובים אתה יודע, הגיע, עזוב, אתה שחקן כדור...
עוזי, 330 אלף האוכלוסייה?
רוני, אתה שחקן כדוריד, חצי גמר אולימפי בכדוריד.
נכון.
עוד שהיו 200 אלף.
נכון.
תשמע, נבחרת ישראל בכדורגל שהייתה
הסינדרלה הרשמית של יורו 2016 ושל המונדיאל ברוסיה שנתיים אחרי, והייתה נבחרת נהדרת עם כוכבים בפרמייר ליג וכולי. היא לא אותה איסלנד, אפילו לא איסלנד שהתמודדה נגדנו בליגת האומות לפני שנתיים ועשתה פעמיים תיקו, גם בגלל פרשיות תקיפה מינית והאשמות באונס של חלק מהשחקנים, דברים שחוזרים ל-2010, אבל שיצאו לפני כשנתיים ועשו בלגן גדול לשחקנים, להתאחדות וכולי, כולל אחרי זה היו עוד כל מיני האשמות, למשל אלפרד גודמנסון חזר היום לנבחרת, הכוכב הכי גדול, חזר השבוע אחרי שסגרו תיק נגדו של איזה ידידת משפחה שהתלוננה על הטרדה מינית. אני כבר לא מדבר איתך על גיל פיסגורצון, שהיה שחקן בולט בפרמייר ליג, אברטון, והוא בכלל נחשד בפדופיליה, וגמר את הסיפור שלו כמובן כשחקן כדורגל ברמות הגבוהות. איסלנד מגיעה אחרי שבמוקדמות היורו היא עשתה ב-10 משחקים 3 ניצחונות, 6 הפסדים ותיקו, כולל נקודה מ-6 נגד לוקסמבורג, גמרה מקום רביעי בבית קל, בית שחוץ של פורטוגל שעלתה שם, היא הייתה אמורה להתמודד על המקום השני. אפילו לכאן, לפלייאוף היא מגיעה בגלל כל מיני נסיבות, כי היא גמרה מקום שני מתוך 3 בבית שישראל זכתה בו, עשתה 4 תוצאות תיקו ב-4 משחקים, לא ניצחה משחק אחד, אבל בגלל שנבחרות מסוימות עלו אוטומטית, ובגלל שפינלנד עלתה לדרג 1 של הפלייאוף ועוד כל מיני דברים, היא השתחלה והצחק נגדנו. זה לא אומר, ישראל פבוריטית לנצח את המשחק הזה, גם כשהוא בבודפסט, בטח אם הוא היה ברמת גן, בבלומפילד, או בסמי עופר, או בטדי, היינו פייבוריטים.
אתה באמת חושב שאנחנו פייבוריטים אחרי שסיימנו פעמיים בתיקו?
שוב, זה היה לפני שנתיים, הם מאז התדרדרו, אנחנו מאז השתפרנו.
אנחנו השתפרנו?
השתפרנו.
ממה, מתי? לא הייתי פה, הגרתי באותה תקופה, לאן השתפרנו זה?
אני חושב שנבחרת ישראל הנוכחית, מול איסלנד הנוכחית, כשאנחנו כביכול מערכים, שוב, עדיין יהיה קהל...
מוזי, אנחנו עולים למשחק הזה עם 7 שחקנים תוצרת בית, כאילו, אתה יודע, שלא משחקים באירופה, לא ליגיונרים, ליגה שלנו, אנחנו לא, אתה יודע, מתחילים עכשיו להגיד שהשתפרנו.
שוב, מה זה ליגה שלנו? עכשיו, אם אתה מתחיל לפרוט את זה לשמות וכולי, אז נגיד שערן זהבי הוא משחק בליגה הישראלית, אבל יש לו איזה רזומה.
אבל גם לזה, לשחקן שמשחק בסריה A ויש לו 10 שערים.
אז יש שחקן אחד שמשחק זה, ומנור סלומון פצוע, הכל נכון. אתה שואל אותי שאלה, ואני אומר לך מה שאני חושב, ומה שגם, אגב, לך לסוכנות האמורים, לך לווינר, לך לאיפה שאתה רוצה. חושבים כמוני, ישראל פבוריטית נגד איסלנד, זה לא אומר שאנחנו ננצח, הרי אתה בעצמך אומר, גמרנו פעמיים בתיקו, בסוף המשחק הזה צריך להיות מוכרע, יכול להיות שהוא הולך להערכה, יכול להיות שהוא הולך לפנדלים. אני אגיד לך דבר כזה, אני חושב שלהיכשל, זאת אומרת, לא לעבור את איסלנד, זה כישלון. לעבור את איסלנד ואחרי זה לא לעבור את אוקראינה ובוסניה, זה בסדר. כמובן שאם נעלה ליורו זה תהיה הצלחה. אני באמת לא רואה סיבה למה ישראל לא יכולה וצריכה לעבור את איסלנד, ואתה יודע מה, אם אני צריך לאמר, אני מאמר שאנחנו מנצחים ב-90 דקות, ב-120 דקות מנצחים. מה שיהיה אחרי זה גם תלוי במשחק בין בוסניה לאוקראינה.
עוזי, אנחנו כרגיל עוסקים בשטויות, ואם אתה קורא את האתרים בישראל, השאלה היא לא מי נצח, אלא אם איסלנד בכלל תופיע למשחק. כאילו כל איסלנד וכל מהדורת חדשות שם נפתחת בבלגן שישראל עושה בעזה.
מהדורת חדשות נפתחת שם בלבה שזורמת.
לא, אבל תשמע, ברגע ש... תשמע, אני לא מסכים איתך, אריה.
לא, אני אומר לך מה ההתרשמות מהאתרים בישראל.
תשמע, גם מקום מכובד כמו עיתון הארץ ועבדך הנאמן כתב היום בבוקר על הקטע הזה של, של מישהי שקרא לנבחרת לא לעלות. זה ברור שהנבחרת הסתנתה, אבל שאתה בא לשחק נגד זה במשחק כל כך חשוב ובמדינה שאתה אמור לשחק נגדה יש קריאות כאלה, אז אתה יודע, מה אתה רוצה, שלא ידברו על זה? אם לא היום מדברים על זה,
לא, עד כמה ברור שהם משחקים נגדנו, אז מה שמעניין אותנו זה מה קורה שם לגבינו. ואם עושים שם בלגן לגבינו, לגבי מה שקורה בעזה, אז זה מעניין אותנו. השאלה, אם אתה רואה את הסיטואציה מאיסלנד, כמה זה באמת מעניין אותם?
אריה, מה שמעניין אותם, את האיסלנדים,
זה הרגש.
לא, לא, הרגש זה עכשיו ההתפרצות. אבל כמה כספית יש בדגים ובעופות המים? בואו נהיה רציניים, אנחנו לא הספית של העולם. אתה הבין? באמת, עם כל הכבוד.
ועדיין הם בדיוק כמוך, שני משחקים מהיורו, אחרי שהם לא רוצים להצליח פחות ממך, אבל אני חושב שבקונסטולציה הנוכחית ובזמן הנתון, ישראל צריכה, יכולה, אמורה לעבור את איסלנד. שוב, זה כדורגל, לא בטוח שזה יקרה. מקווה שבחרת ישראל תנצח.
בקיצור, אתה אופטימי.
אני, אתה מכיר אותי רוני 40 שנה, אני לא אופטימי, אני ריאלי.
זאת אומרת, התשובה שלך היא ריאלית שאנחנו עדיפים.
על איסלנד, כן. ועל אוקראינה, לא.
כן, אוקראינה היא באמת משוכה גבוהה.
וגם בוסניה, גם בוסניה, אם נגיד, שמה, בוסניה מארחת את אוקראינה. אוקראינה זה ברור שיש לה את הסיכויים הכי גדולים לעלות בין הארבע האלה. אבל אוקראינה מתארחת בבוסניה, אתה יודע, לא מקום פשוט לשחק בו, למרות שהשחקנים האוקראינים יותר טובים.
בניה לוקה.
אם פתאום, כן, אבל לא, אני חושב שבזניצה הם מארחים את ישראל, אם, או את איסלנד, אם הבוסנים עוברים, זה יהיה בסרבו עצמה. אבל אני אומר, אם פתאום בוסניה עוברת את אוקראינה, איך שהוא, לא יודע, הערכה, פנדלים, אז גם אם אתה משחק בבוסניה שנבחרת ברמה שלך, ואולי אפילו פחות טובה, יהיה לך קשה מאוד לעבור משחק חוץ בסרבו, אבל את איסלנד אתה צריך לעבור.
על הכיפק, אוזי, המון תודה.
להתראות.
נפתח המשחק בין קרשיאקה לאפול ירושלים, קרשיאקה 18, אפול ירושלים 12, אנחנו שתי דקות 32.
ספידי במגרש?
אני לא רואה,
עכשיו מה, אני רק אם אתה תוצא. רואה הרבה שערות.
כן, כן, הרבה שערות, כן. הרבה שערות יש הרבה. אבל אנחנו כבר 2-21, 18-15, ואנחנו נהיה אופטימיים, אריה. ונגיד ערב טוב לסורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, משהו
חיים. אנחנו, אתה יודע, חיים על בטריות, כמו כולם, אבל בסדר, נו, מה, זה הזמן עכשיו להתלונן? או מה אתם אומרים?
נכון.
בוא נפצח בניצחון של הניקס על גולדן סטייט.
למה לא? אתם ממש קבוצה טובה.
בוא נרגע.
כן, לא, באמת קבוצה טובה, תראה, קודם כל, נכון, בלי רצוף פה, אני חושב, ושלושה מהם במערב, ושניים מהם על קבוצות טובות, סקרמנטו, גולדן סטייט, וגם הניצחון הלילה בלי אננובי, שעוד פעם קצת המרפק מכאיב לו.
לא נה, הבאנו שחקן שהוא שפיץ, עשינו איתו מאזן חבל על הזמן, הבחור נפצע כל רגע, כמו שהוא, אתה יודע, רק דנית בלט בקריסטל.
זאת הפציעה מקודם, אגב הוא היה שחקן די עמיד הרבה שנים, חוץ מזה שבעונת אליפות של טורונטו הוא הפסיד את זה בגלל מתוך תוספתן, שזה באמת לא כל כך קשור לפציעה, אבל כן, אז באמת יושבתם אותו בחוץ ליתר ביטחון, אבל הסגל של דיבודו הוא לא מאוד עמוק, אבל יש לו שם אופציות, הוא הלך למשל מייס בטברייט, שחקן שלא ידוע כאיזה סקור מטורף, כדי להתמודד עם הליינאפ הנמוך של גולדן סטייט, ובאת מסיים את הערב עם 29 נקודות, וג'וש הארט לא ירד מהמגרש לשנייה אחת נשך 48 דקות וסיים טריפל דאבל, וג'לן ברונסון זה ג'לן ברונסון, אז הקבוצה באמת נמצאת בחושר מצוין, מתקבעת במקום הרביעי במזרח, אם קלינדנד ומילווקי יחליטו ליפול, אני קציו שם כדי לקחת להם את המקום כנראה, ואנחנו לא יודעים מה קורה עם רנדל, אבל ממשיכים להיכנס לכושר טוב, לקראת הפלייאוף, זה כבר טוב.
פילדלפיה, כמובן נטולת ג'ואל, אבל טריס מקסי, שחקן שאני מאוד אוהב, באמת נותן עבודה, והיא מנצחת את מיאמי 98-91.
כן, מיאמי ללא ג'ימי בטלר, אגב, ג'ימי בטלר נגד ה-FCC, פילדלפיה, שלושה משחקים השנה, שלושתם בטלר היה פצוע, הוא נהדר, אז גם הפעם הוא נהדר בגלל הפציעה בכף הרגל, ובלעדיו זה היה קצת מקסי נגד הדבאי, או כזה סוכבי המשנה, אבל מקסי באמת בערב מצוין, 38-10, מוביל את פילדלפיה לניצחון, חשוב מאוד במאבקי המיקום, כי כרגע זה שתי קבוצות ש ככה נאבקות על לא לפגוש את בוסטון, פחות או יותר, בסיבוב הראשון, או לא להיכנס לפליין, וניצחון חשוב של הפיקסרס, כרגע יש הפרש של חצי משחק בין הקבוצות, ושתיהן מחכות, הפיקסרס מחכים ככה, שלקראת סוף החודש,
סקרמנטו, שבדרך להיות להיט של הליגה, מנצחת 121, 111 את ממפיס.
כן, סקרמנטו עם עוד משחק טוב של סבוניס ופוקס, אני רוצה כן להגיד משהו על מפיס. מפיס, אנחנו רגילים לראות קבוצות בטנקינג, שמבטרות על העונה הרועות שלו הולך, אז מה שנקרא מקפלות. מפיס היא בדיוק ההפך, היא באמת יולדת את כל הסיבות, יש לה יותר פציעות, באמת יש, זה נראה כמו יחידה מהסדרה מש שאתם בטח זוכרים. ועם כל זה, דזמונד ביין, למשל, אחרי חודשיים של פציעה בקרסול, כל קבוצה אחרת הייתה משביטה אותו עד סוף העונה, ביין חוזר ועכשיו משחק 35 דקות בערב. ברנדון קלארק, שנה שעברה, קראת האכילס, חוזר, הולך לחזור כנראה בשבוע שבועיים הקרובים. קבוצה שכבר עכשיו מתחילה להכין את העונה הבאה, ולראות מי טוב ומי יכול לשחק ביחד, וצריך להעריך אותם על זה. כמעט ניצחו בסקרמנטו, בסוף הקינג ניצחו ושמרו ככה על הבית, אבל ממפיס ראויה להערכה על מה שקורה עכשיו.
הלייקרס גם, אתה יודע, עם ניצחון חזק 136-105 על אטלנטה.
אטלנטה קבוצה שככה מחפשת את עצמה אחרי הפציעה של טרי יאנג, אתמול למשל ניצחון פנטסטי על הקליפרס בחוץ ב-17 הפרש באותו אולם, והלילה הלייקרס עם אנטוני דייוויס שחזר מהפציעה בעין, שבין היתר פגע בלייקרס ועשה נגד גולדן סטייט, באמת מביסה את אטלנטה בצורה התקפית מאוד מאוד מרשימה, גם לברון, גם דיאנג'לו ראסל שממשיך בכושר הפנטסטי שלו, גם דייביס עצמו, והלייקרס שוב, הם בתקופה יחסית טובה, לא מצליחים להיות יציבים ברמה של לנצח עכשיו לעשרה
משחקים. איזה מקום הם עכשיו במערב?
כרגע בזכות הניצחון שלכם על גולדן סטייט, הלייקרס חזרו למקום תשיעי, הפער ממקום שמיני הוא שוב, הוא לא בלתי ניתן לסגירה, אבל זה מורכב.
בוא נדבר קצת על קליבלנד, 108-103 על אינדיאנה.
עוד קבוצה שמצליחה לעשות הרבה מעט. דונובן מיטשל עוד פעם נפצע, עוד פעם הולך להיעדר, לא תקופה ארוכה, אבל כן כמה משחקים, ובלעדיו קליבלנד מחפש פתרונות לא מעט. הוא מוצאת אותם על איילן קאריס לברט, שחקן מאוד מוכשר שגם בצוגה של כמעט טריפל דאבל עוזר להם לנצח בחוץ, ומשחק חשוב. כי הניקס דולקים בעקבותיהם, וקליבלנד רוצה להיחס במקומות 2-3, כדי לא ליפול לברקט של בוסטון. כולם רוצים להימנע מהסלטיקס בגדול.
כן, דיברת על הסלטיקס, אז הם באמת ניצחו 119-94 דטרויט, שבאמת מתחננת.
הניקס, הסלטיקס יצא להם נחמד, יצא להם back to back, שזה בדרך כלל קבוצות מקללות את זה, אבל זה יצא להם בוושינגטון, כשהוויזרדס באמת בהרכב של... אנשים צריכים
מסתר זיהוי בכניסה. אם מעניין אותך, דרך אגב, סורוקה 11 הפרש לטורקים על הפועל ירושלים, סוף רבע ראשון.
לדעתי עכשיו הוא נכנס לצום עד מחר.
בקיצור, מה שאני שומע את מה שהסטיקס עשו, הם פשוט תזרו כוחות בין שני משחקים והלך להם.
על הכיפק, תודה, תבלו.
תודה לכם, תבלו.